עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
בוקר טוב, אני מודה שאני שומעת את המוזיקה, כולי פה בתנועה ואני נהנית ומוכנה לשמוע עוד ועוד, אבל אתם מחכים שאני אעלה לשידור, אז הנה אני שוב, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12, עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, אחראית על השידור, היא תמר שלומוביץ' וסתיו קורנס, אמרתי נכון? יש! פעם ראשונה בחיים ושיחקתי אותה, היי סתיו, נמצאים כאן מולי. על הדיגיטל מאחוריי, מאור רטה, עינב אורגד ושני רומנו. ואתם ואני כאן לשעתיים הקרובות, למרות שהמון הורים היום בבתי הספר, בגנים, ילדים בוכים, לקטנים יש נזלת, הגדולים לא רוצים להיכנס לכיתה, היותר גדולים מתרגשים ועושים היכרויות חדשות. וואו, וואו, איזה יום. אני אספר להם אחר כך איך אני עברתי את זה, מה אני זוכרת מראשונים בספטמברים לאורך החיים. ובכל צופון, מי שכאן, או מי שבהפסקה, או מי שיוכל, או מי שיש לו ילדים גדולים, אני אשמח מאוד לדבר גם על המתבגרים שלכם. אנחנו נהיה כאן יחד בשעתיים הקרובות. אתם מתקשרים לטלפון 1-900-722-103, ואתן מוזמנות ומוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ, קצרות בטקסט כמובן, לטלפון 054-70-103-70. היי שירי, היי אייל. אני עכשיו אומרת היי למקרה וידידה חדשה שנגעה לי בלב מטקסס. אז היי למי שמאזין לי גם over the seas, מעבר לכל האוקיינוסים, מזרח ומערב. אני כאן, אני שמחה שאתם איתי, מקווה לבוא לבקר. ב-2024, ובינתיים, בדיוק, אני כל מיני תיאוריות ודיבורים ומחשבות אני אשתף תוך כדי, אבל יש כבר שיחה שמחכה לי, ואני אקח אותה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי.
היי, מדברת מיטל.
עם מיטל.
והשאלה שלי היא כזאת, אני אמא כבר 1 לספטמבר, אלא בכלל.
אוקיי, אני איתך.
אוקיי, אז אני אמא לילד אחד, אני אמא יחידנית, ואני חושבת שהשאלה שלי היא לא רק אני מתמודדת איתה, אבל אנחנו נבדוק שאלה של התחלות והחלפות. אז אנחנו כבר עולים לכיתה א', כמו עלינו היום לכיתה א', ויוצא שפשוט כל הזמן במערכת החינוך, שהילד שלי מכיר אותה לפחות, יש החלפות.
מורות מתחלפות, זו כוונתך, נכון?
זה בסדר, אבל השנה הזאת זה מרגיש לי קצת יותר. בסך הכל כשילד נמצא בגן, אז לוקחים אותם, אני לא יודעת איך זה בערים אחרות, בגנים אחרים, אבל לוקחים אותם לחוות את זה. אז הילד היה בבית ספר, ויחד עם כל ילדי הגן כמובן, בחגים, בכל מיני פעילויות, הוא ידע כבר מי תהיה המורה שלו, ויש מורה שהוא מאוד מעורב, זה אחרי שכבר בחרנו יחד לאיזה בית ספר אנחנו נלך. והוא ממש מצפה, בדקה האחרונה, הכל מתחלף. אבל אני לא רוצה שיקרה לי, מה שקרה לי יקרה לו.
מיטל, תראי, מה שקרה לך כנראה יקרה לו מבחינת ההחלפות. יש דברים, יש מצבים בהם אנחנו לא שולטות. אני לא מדברת על הילד, אני מדברת על היקום, על העולם, על המצבים, על מזג האוויר, על מצב כלכלי, על החלפות, על מורה בהיריון, על מורה שהתייאשה, על מורה שהתחלף, על בית ספר שהציע לו משהו. אין לנו, יש מצבים שבהם אין לנו שליטה על המצבים האלה. את יודעת מה, אני רוצה רגע לקחת אותך לנוסחת פרטו. זו נוסחה כלכלית, אבל אני לוקחת אותה תמיד גם למקום הפילוסופי, למקום של החיים. פרטו היה כלכלן איטלקי, שעבד בסוף המאה, כמה שנים לפני 1900 ותוך 1900, והוא חקר איך עובדת הכלכלה. איטליה גם הייתה אז במשבר כלכלי מאוד גדול, והוא רצה להבין מה בעצם קורה, והוא הגיע למסקנה שיצר ממנה נוסחה, שנקראת באמת, על שמו עוד כמה דברים, אבל זה נקרא נוסחת פרטו, שהוא דיבר על 80-20. מה כוונתו? כוונתו, תקשיבי, ש-80% מההכנסה של בית עסק, נכנסת אליו מ-20% מהלקוחות שהגיעו. מבינה אותי? הגיעו, נכון? או למשל, בוא ניקח את זה רגע אלייך, אליי ואליי, אל האנשים שמאזינות לנו. 80% מהזמן, אנחנו לובשות 20% מהבגדים שיש לנו בארון. תחשבי על הדבר הזה. עכשיו רגע ניקח את זה לאיזושהי רמה פילוסופית. 80% מהחיים, אנחנו בעצם מגיבות ל-20% של מה שקרה לנו. זאת אומרת, יש מצבים, והם 20%, לדעתי הם אפילו 10%, שמישהו אחר יגיד 30, זה כבר פחות חשוב, שקורים דברים שאין לנו שליטה עליהם. למשל, עמדתי, סתם אני ממציאה, אני עומדת ברמזור אדום, ומישהי נכנסה בי מאחור. עכשיו אני עומדת ואני מאחרת ולהחליף דברים, והיא עצבנית, והיא צועקת עליי, וצופרים מהצדדים. מה? מה הייתה השליטה שלי? הייתי צריכה לצאת מהבית 5 דקות קודם? לא על זה מדובר. או אחד מהאחים שלי הוא חקלאי, יום אחד הוא הוריד את החלק גדול מהפרדס שלו והחליט שהוא שם את האבוקדו. סיפור אמיתי. ולאבוקדו לוקח 5 שנים לגדול עד שהוא מוציא פרי בשנה, והעצים גדלו נהדר. בשנה השלישית הייתה קרה, הלך לו כל המטע. זאת אומרת שיש מצבים, הילד הלך, הכיר, הסתובב, ידע מהמורה שלו, בום, השתנתה המציאות. זאת אומרת, לאורך החיים שלנו, אנחנו נתקלים במצבים, מצב כלכלי עולמי, שמשפיע גם עלינו. בשכר דירה עולה והמשכנתה עולה, באמת, דברים קשים, לפעמים דברים קשים. רמזור מתקלקל ופקק, ואז אני מאחרת, לא יודעת לאן.
אני פשוט מרגישה שהשנה זה יותר משנים קודמות.
נכון. נכון, ולכן אני אגיד לך מה...
אני מרגישה גם, סליחה שאני... כן. ככה, אני מרגישה שם שאני צריכה להגיד תודה, ואני צריכה להגיד תודה באמת, שלילד שלי יש מקום היום בכיתה, וכי יש ילדים שאין להם מורה, והם לא יודעים מי, נורא. ודי בלגן.
אז בוא נגיד...
אז אני צריכה להגיד תודה.
זהו, אז תמיד, וזה כבר איזושהי הסתכלות בחצי הכוס המלאה. זאת אומרת, אמנם היא חצי ריקה, אלוהים אדירים, החליפו לילד את זה, וזה לא מה שהבטיחו לו, וזה לא מה שאמרו לו, ויש מישהו אחר, והוא צריך להסתגל מחדש.
יש הרבה שאלות מסביב
לילד. בדיוק, המון ריק, אבל אני יכולה, אבל לפחות יש לו כיתה. הילד הולך לבית ספר. זאת אומרת, זה גם איזושהי הסתכלות. העניין הוא מיטל, שאני רוצה לקחת אותך לאיזשהו מקום, בואי נגיד, מעל, רחוק, גבוה יותר. בעצם המציאות של היום, ומה שאנחנו עושים, ומה שעושים, ומה שמעריך את החינוך, ומה שהמדינה, ומה שהכלכלה, ומה שהכל, מה שזה עושה לקטנים שלנו, גם לגדולים. גם לגדולים. אני מדברת גם עם נכד שואלה עכשיו ליוד א', וגם עם היותר צעירים. אני שואלת את כולם, אף אחד לא רוצה לחזור לבית ספר. לא, זה לא. אמרתי משהו לא נכון. הם לא כל כך שמחים לחזור לבית ספר. הם רוצים. הם רצו. בדרך כלל ילדים אחרי חופש גדול רוצים לחזור למערכת החינוך, בעיקר כי החברים שלהם שם. אבל היום הם שומעים את הרחש, את הבחש, הם מבינים את החוסר, הם יודעים שיש בלגנים. ואולי גם הבן שלך, היום בראשון לתשיעי, או אם בבית ספר שלו לא לומדים ביום שישי, אז הוא הולך ביום ראשון, הולך חרד, הולך חושש, הפכו את הקערה על פיה. פתאום כל מיני דברים שישבו והכינו אותו, ונתנו לו תחושת ביטחון, נזרקו לפח. והילד ילך לבית הספר, חושש, עם ספקות, עם חרדות קטנות, עם חששות, שלא היו בתחושה שלנו, לא היו אמורים להיות שם קודם, כי סידרנו את זה. אבל זה בעצם שם אותנו במקום, שבו אנחנו אומרות לעצמנו, זה מה שקורה בחיים. ואני לא מחפשת כרגע מי השם, זה קורה. רמזור אדום קורה, אז אפשר להאשים את, את חברת החשמל שלא טיפלה טוב בערכה והמים הגיעו למטה וזרמו והכניסו לצינורות של החשמל. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מה אני עושה, או איך אני מגדלת את ילדיי עם כוחות כדי להתמודד במצבים כאלה שיקרו להם בחיים, כי הרי הם יקרו להם בחיים.
אוקיי, לא תשאר, איך להגיד לו, מה הכי נכון
ל... עכשיו אני אגיד לך, קודם כל מה שנכון זה להגיד את האמת. עכשיו אפשר להגיד חלקי אמת, והשאלה היא תמיד, הרבה פעמים גם לא המידע עצמו, אלא איך אני מנגישה אותו לילד. ולא להנגיש את זה כקרנבל, אלא בהחלט לבוא ולהגיד, יא, תקשיב מה שמעתי, בס האמת. אתה זוכר שנכון אמרו לנו שיוסי יהיה המורה שלך, ונורא נורא שמחנו, מתברר שהוא לא. אני לא יודעת למה, אני עוד אשאל, אני מקווה שלא קרה לו שום דבר רע, אבל הוא לא יהיה. במקום זה, אני לא יודעת מי המורה החדשה, שמעתי שקוראים לה בת שבע. נכיר אותה ביחד, כשנגיע לבית ספר. קודם כל זאת האמת. ושימי לב איך אמרתי אותה, לא בדרמה, יא, אתה לא מאמין, אוי, 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 מה שרצינו, מה שחיכינו, לא ככה, וגם לא, יא, לא נורא, לא קרה שום דבר, לא, כן קרה, באיזשהו טון ענייני, ואז הילד אומר מה שהוא מרגיש, אני מקווה שהוא אומר, ואת אימא יחידנית, יש ביניכם כנראה קשר מאוד עדוק, ואז הוא אומר, יא, אבל אני לא רוצה, או אוף, אבל אני מפחד, אבל למה הם עשו את זה, זה לא בסדר, אז אני לא רוצה ללכת. הילד יגיב כמו שהילד מגיב. ואנחנו יודעות בדרך כלל איך הילדים שלנו, כנראה יסיקו יגיבו במצבים מסוימים, אנחנו מכירות אותם הכי טוב מכולם. ואז התפקיד שלי גם לצפות את זה מראש, וגם תקשיבי טוב מיטלי, קודם כל, תמיד לתת לגיטימציה לרגשות. שזה אומר, וואי, אני רואה שאתה מתרגש, וואו, אתה מתוסכל, ברור, נורא מתסכל, מצבן אפילו שזה קורה ברגע האחרון. קודם כל לגיטימציה לרגשות, תמיד. ילד בוכה, ילד מתוסכל, ילד כועס גם עליי, אתה כועס עליי, ברור. אני מבינה גם למה, נורא רצית, אבל אני לא מסכימה לזה, ברור שאתה כועס, אני מבינה את זה. ואז השלב השני, שתמיד אני גם אומרת פה ברדיו, זה שאני, יש סיכוי שאני לא אתן לגיטימציה להתנהגות, אבל במקרה הזה בואי נגיד, הוא לא בועט, הוא לא מרביץ, הוא רק מתוסכל. אז אני אומרת לו, ברור, אני מבינה, זה מרגיז, זה מעצבן, זה זה וזה וזה וזה. ובכל זאת אני חושבת, שאתה תדע להסתגל ולהתרגל, בוא נלך נכיר, בוא נעשה אתה ואני משחק בדרך לבית ספר, היא גבוהה או נמוכה? היא רזה או קצת שמנמנה? איזה שערות יש לה, שחורות או צהובות? קצרות או ארוכות? רגע, יש לה משקפיים? בוא, אפשר לעשות את זה אחרת, שזה כל מה שזה עושה בעצם, זה מפרק חששות. זה קצת מה שהיום נהוג מאוד להגיד, ואני אימצתי, זה מקליל את האווירה. עכשיו, כי לתת לגיטימציה לרגשות, זה אומר דבר מאוד עמוק. והאנשים שמתעסקים בילדים בסיכון או בילדים במשבר יודעים עד כמה זה נכון. לתת לגיטימציה לרגשות זה כאילו להגיד, אני רואה אותך. אני רואה. וגם יש לך זכות להרגיש את זה. עכשיו בוא נראה איך ההתנהגות, אוקיי? מה אני עושה עם ההתנהגות. אבל קודם כל המקום הזה שאני רואה את הילד, ולכן מיטל, התפקיד שלנו זה להשתדל שלא תהיינה יותר מדי החלפות. אבל התחלות תמיד תהיינה. למה אנחנו בעצם מתעכבים כל כך על ההתחלות האלה? מעבר מהבית למעון, מהמעון לגן הפרטי, מהגן הפרטי לגן עירייה, מגן עירייה לכיתה א', אוקיי, ממורה, להחליף כיתה, מעבר דירה, לידה של אח, כל הדברים האלה, אלו בעברים בחיים שלנו, ומעברים בחיים של ילדים, רגע, יש בהם תמיד סיכון למשבר. זה לא אומר שחייב להיות משבר, אבל יש המסע סיכון הזה של משבר, למה? כי זה התחלה חדשה, הסתגלות חדשה, ויש לנו ילדים שמסתגלים לאט, ויש לנו ילדים קצת יותר בישנים, ויש לנו אומלא ילדים מוחצנים, אז להפך, דווקא ההסתגלות שלהם תהיה קולנית ומפריעה, ואז יגיבו לזה. זאת אומרת, את מבינה, אבל זה תמיד יקרה. זה ישנו במקום של התחלות, שינויים והחלפות. החלפה בעצם, מה זה אומר? זה אומר שקורה שם משהו מפתיע ואולי פחות נעים. אבל זה מסוג הדברים שקורים בחיים, והתפקיד שלנו להכין את הילדים לחיים האלה. וכשמגדלים היום ילדים ב... אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה, ואני אחליף לך את המורה, ואני אשנה את המצב, ואני אלחם עבורך, והילד שהלך איתו מכות, אני אצעק על אמא שלו, אני אוציא את הילד הזה מהכיתה, אתה לא תסבול ממנו יותר. כשאנחנו כל הזמן פותרים להם את הבעיות שלהם, אנחנו לא מעמידים אותם במצבים שבהם הם מתחסנים, הם נהיים חסונים יותר, הם נהיים חזקים יותר. כי ילד לא נהיה חזק מזה שאומרים לו, אתה אלוף, אתה אלוף, הוא לא. ילד נהיה חזק מזה שהוא התמודד עם איזה מצב, הוא בלה את הרוק, הוא נפגע, אני עושה את כל ההצגות של ילדים קטנים, הוא נפגע, הוא נעלב, הוא הצטער, הוא פחד, הוא חשש, אמרתי לו, מאמי, נעבור את זה ביחד, אנחנו יכולים, בוא, תתגבר, אני פה, יד לאימא, תבוא, אני מחכה לך, אני אעמוד מאחורי השאר, אתה תצא וישר תראה אותי, יש לך כוחות, אתה זוכר שעשית את זה, והיינו את זה, ועשית את זה, נותנים לו דוגמאות. ואז הילד בולע את הרוק, עובר את הרטט הזה של הלב, מתבייש, מרגיש, מתגבר על העלבון, על הפחד, על החששות, שם הוא מתחזק. לא כשאני הייתי שם ועשיתי עבור אותה עבודה. עכשיו, זה לא סיבה, הורים תמיד הולכים לקיצוניות השנייה, זה לא סיבה להרים קשיים בחייהם של הילדים כדי לחסן אותם, ממש לא. אנחנו אבל יודעים שהקשיים האלה יגיעו, יערמו על חייהם, יערמו קשיים בחייהם. ולכן זה מעצבן, כי הרי מה שאנחנו רוצות, עתיתי נכון מיטל? את פשוט בשקט. מה שאנחנו רוצים הרי זה לאהוב אותם ולהקל עליהם ולהיות שם ולראות אותם ולעשות להם חיים כמה שפחות קשים. אבל עדיין, הקשיים האלה יהיו. וזה החלק שלנו בעניין הזה. וכשיש את ההחלפות האלה לקטנצ'יק, מסכנצ'יק, האדמה רועדת מתחת לרגליו. אין ספק בכלל. אני לרגע לא מזלזלת במה שעובר עליו עכשיו.
נקווה גם שזה, לא יהיו עוד החלפות באמצע השנה.
מי יודע? אבל אני אומרת לך, מבחינתי, כשאת מדברת איתו על זה, תזרעי את הרעיון הזה. תגידי לו, אתה יודע מה? וואו, בכלל לא בטוח שזה החלפה האחרונה. יש היום, כן, היום קשה. אתה יודע שאין מספיק מורים? וואו. מה אתה אומר? אולי אני אלך להיות מורה? לא, אני אוהבת את זה, אני אוהבת להיות מה שאני עושה. אבל אתה יודע, אני שמעתי, אני כתוב בעיתונים, גם אמרו המון בחדשות, שיש קושי. מי יודע אם לא יהיו עוד החלפות, אני מקווה שלא. אבל אם יהיו, אתה ואני יודעים להתמודד עם זה, נכון? ואם יהיו ילדים שיהיה להם קשה, אפילו אתה תדע לעזור להם. כי אתה תדע להגיד להם מה שאני אמרתי לך. שיש להם כוחות, שאפשר, שבו נלמד את הדבר החדש. אולי זה אפילו יותר טוב מה מקודם. בוא נראה, בוא נבדוק. זה המקום, מיטל. זה המקום. אני מובנת, אני מובנת לך.
כן, אנחנו ננסה לעשות את זה, למרות שזה לא הכי, ואנחנו ננסה את הטוב ביותר.
זה לא ננסה, אנחנו נעשה את זה. אין פה ניסיונות, אנחנו נעשה את זה. הילד חווה את הטלטלה, האדמה רועדת מתחת לרגליו, אני צריכה להחזיק אותו יציב, ואני אחזיק אותו יציב על ידי זה, שאני אגרום לו להאמין שיש לו יציבות פנימית, שהוא יכול, שהוא יודע, ואני אתן לו דוגמאות. איך התגברת כשהלכנו ליום הולדת והייתי צריכה ללכת? איך פעם לא רצית להיות אצל סבתא ובכל זאת נשארת כי הייתי חייבת לי להיות במקום אחר? ועבר לך לילה מצוין. ואז הוא יגיד, כן, אבל היו לי חלומות מפחידים. אז תגידי, לא נכון, אבל זה היו חלומות, ובבוקר התעוררת והיה הכל בסדר. לא להיבהל, לא להיבהל, להיות מנותבת מטרה. המטרה שלי זה לתת בילד את הזרעים של הביטחון העצמי. כי את יודעת, מיטל, כשהוא ילך לבית ספר בכיתה ד' ובכיתה ו', כשבכיתה ג' או ה' או בכיתה ה', יהיה שם ילד שינסה להחרים אותו, או יהיה בולי אליו, כשיגידו לו, אה, אתה שמן, כשיגידו לו, מה, אין לך אבא? אני צריכה להגיד לך מה יגידו לו.
זה כבר היה.
אני צריכה להגיד לך מה יגידו לו. אני רוצה שיהיו לו כוחות פנימיים. אני זוכרת שאחד הנכדים שלי אמר לי פעם, הילדים בכיתה קוראים לי תינוק. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, כי אני נורא נמוך. אמרתי לו, אה, נו, טוב, זה כי אתה נמוך. מה אני אגיד לו, אתה גבוה? הוא נמוך. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה אתה עוד? תגיד לי מה אתה עוד חוץ מנמוך. אז אמר לי, אני טוב בחשבון, אני אח טוב, אני מטפס הכי מהר למעלה, אני אוהב ג'ין, נינג'ה, אני שוחה מצוין, אני ילד טוב, המורה אוהבת אותי. אמרתי לו, וואו, אז תראה מה אתה. אתה גם כזה, 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 גם נמוך. וכשפעם הבאה מישהו בא ואומר, אתה נמוך, תגיד לו, אבל אני גם נורא חכם, ואולי אפילו יותר ממך. ואם פעם אחת מישהו בא ואומר לו, אתה תינוק, אתה נמוך, תגיד לו, לי זה לא מפריע, לך זה מפריע? את מבינה מה אני עושה פה?
בוודאי.
אני לא אצליח לגרום לחיים לא לתת לו בומבות. אבל אני רוצה לתת בתוכו את הכוח להתמודד עם הבומבות האלה. זה התפקיד. אז מיטל, זאת תחילת שנה בעייתית לאלפי ילדים. ליבי, ליבי, ליבי. הרבה מהם הולכים בחוסר חשק, הרבה מהם הולכים בחוסר ידע, מה מחכה להם. באמת, נורא עצוב, נורא עצוב. אני רואה מנהלות בית ספר שקיבלו שיער סיבה, רק ממה שקרה להם בקיץ הזה. באמת, באמת. אז אנחנו יכולות להילחם, וכמבוגרים ומבוגרות, אנחנו נעשה את חלקנו. אבל בינתיים, מבחינת הקשר עם הילדים, אנחנו נחזק אותם. לא על ידי זה שנקנה, לא על ידי זה שנקנה להם מתנות ונשחד אותם, אלא על ידי זה שנוכיח להם שהם יכולים. זאת המילה, אתה יכול, יש לך כוחות. אני זוכרת את זה מפעם. בוא תראה. ורק אם הוא יחוש, אם ילדים חשים שאנחנו מאמינים בהם, הם יאמינו לנו, שכנראה הם יכולים להאמין בעצמם. זהו יקירתי.
נכון, ותודה רבה,
שיהיה
כולנו בהצלחה, וגם חג שמח.
נכון, כבר אפשר להגיד שנה טובה, נכון, נכון.
כן, אני רואה את זה כבר.
וואו, הנה זה בא. תודה רבה, מיטל, תודה, כל טוב, שנה טובה ושבת שלום. אוקיי, רק שנייה. תראה, כן. טוב. דקה, דקה, אייל מדבר אליי באוזניות, שנייה. כן. אייל אומר לי באוזניות, אם מקרון פרטו עובד ואשתי לובשת 80% מהזמן רק 20% מהבגדים בארון, אני יכול לבוא ולהגיד לה לא לקנות יותר? תקשיב, אני ראיתי פעם, הייתה תוכנית בתקופה הפרה-היסטורית שקראו לה I Love Lucy, בתוכנית אמריקאית, ולוסי הייתה קומיקאית אמריקאית נורא מצחיקה, והיו שם כל מיני מצבים זוגיים בעיקר, גם עם שכנות וגם עם זה. ויום אחד היא באה לחברה שלה, והיא אומרת לה, תראי איזה בגד, וואו, קניתי בזה, זה, 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 זה. היא אומרת לה, וואי, איזה יופי, תלבשי את זה, עכשיו אנחנו יוצאות ביום שישי. היא אומרת לה, לא, 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 לא. עכשיו זה נכנס לארון, וזה יהיה מונח בארון איזה חודש וחצי, חודשיים. היא אומרת לה, מה? למה? בשביל מה קניתי? היא אומרת לה, לא, 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 לא. עכשיו זה נכנס לארון לחודשיים, ואז עוד חודשיים אני לובשת את זה, ואז בעלי יגיד לי, מה? עוד פעם קנית בגד חדש? אני אגיד לו, מה פתאום? זה כבר חודשיים בארון. אוקיי? זהו. בקיצור, לא אייל, אין לך אותו, אתה לא תגיד לה, אל תקני, שהיא תקנה כמה שהיא רוצה, ועדיין, נראה אם זה יהיה בין ה-20% או ה-70%, אבל זה נכון, אני פותחת ארון מלא בגדים, ודרך אגב, מאז שאני הבנתי את הדבר הזה, אני פעם בכמה חודשים, במיוחד שעושים החלפה בין קיץ לחורף, אני מסתכלת על הבגדים ואני מרוקנת אותו מהמון דברים, כי אני אומרת לעצמי, לא לבשתי 3 שנים, אני כבר לא אלבש, לא לבשתי 4 שנים, לא, בדיוק, וזאת סיבה לקנות חדשים. אז אפרופו, תזכרו את עיקרון פרטו, הוא עובד המון, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו בהקשר הזה, יש לי כבר מאזינה? וואי, אז אני אקח אותה, רגע, אני רושמת לעצמי, הקשר הבחירה, יאללה, דבר על זה אחר כך. טוב, שלום למי שמחכה ומחכה לי.
בוקר טוב, מיכל.
היי, בוקר טוב, ותודה על הסבלנות.
איזה כיף להאזין לך.
תודה רבה, תודה.
קוראים לי ליאת, ויש לי 2 בנים, בן 9 ובן 6. רציתי לשאול 2 שאלות לגביהם.
שניהם נכנסו לבן 9 בבית ספר, וגם הבן 6 עלה לאלף?
נכון.
אוקיי, בהצלחה להם.
כן. תודה רבה, מרגש מאוד.
מאוד, מאוד.
אני בעוד 2 שבועות טסה לחול, ל10 ימים, ורציתי לדעת איך לספר לילדים, ומתי זה הזמן הנכון, וגם כשאני אהיה בחול, איך להתנהל בתקשורת איתם, וכשאני חוזרת לארץ.
תראי, מצד אחד, בקשר לאיך אני מתנהלת איתם בחול, נורא מתחשק לי להגיד לך, תשי מה שבא לך. ואם עוברר יום ולא בא לך להתקשר, אל תתקשרי.
אוקיי.
גם זה איזשהו חופש עם הילדים. באמת, היא מחוברת גם למה בא לך. מה בא לך? איזה כיף זה. איזה כיף זה רגע בלי ילדים. עכשיו, הגילאים שלהם, כבר גילאים גדולים, ליאת, זה גילאים גדולים באספקט של יכולת חשיבה מופשטת ושל ההיכרות עם המצב הזה של... של אמא איננה אבל היא קיימת. מה בעצם קורה אצל הילדים הממש צעירים? בגלל היכולת, בוא נגיד, או חוסר היכולת לחשיבה מופשטת הקוגניטיבית שיש להם. ילד קטן, בהתחלה, כשהוא לא רואה את אמא מבחינתו היא לא קיימת. ההבנה שהיא הולכת, אני לא רואה אותה, אבל היא כנראה קיימת באיזה מקום, והיא כנראה גם תחזור, הוא לומד שהוא חוזר אחרי ששמנו אותו בגן, או הלכנו לעבודה, והוא היה עם המטפלת, והוא פחד אבל חזרתי, ושוב הוא פחד אבל חזרתי, והוא חיכה אבל חזרתי. ואז הוא מבין, ואז גם מבחינה קוגניטיבית, יש יכולת להכיל את הרעיון הזה, שדברים קיימים גם כשאני לא רואה אותם. כי הרי ילד קטן, מה זה קוקו, קוקו, נכון? ילד קטן שם יד על העיניים, אני לא קיימת מבחינתו. אני מתחבאת מאחורי הקורסה, אני איננה. את מכירה את התופעה הזאת ש... ילדים קטנים, בני 2-3, לפעמים אבא או אמא לוקחים מסכה ושמים על הפנים, והילד פורץ בבכי. כי הוא פתאום לא רואה את הפנים של ההורה, הוא רואה שם משהו אחר. צריכים להבין, זה משהו קוגניטיבי מאוד עמוק, ואין מה לצפות מהילדים שהם, הוא יבין שאני חוזרת, הוא לא מסוגל. אוקיי? עכשיו, בגילאים של הבנים שלך, הוא כן. עכשיו, אוי, הוא כן. ולכן... המסר הוא מסר, עכשיו אני לא בעד להגיד את זה המון, אני בעד להגיד את זה בגילאים האלה, לילדים יותר צעירים הייתי אומרת 24 שעות, 36 שעות, בגילאים האלה אפשר גם לעשות את זה 3 ימים קודם, ואז אני גם מערבת אותם. עכשיו את מכירה את הבנים שלך, ואני מניחה שגם כל אחד יגיב אחרת. אחד יגיד, למה את נוסעת, אז למה את זה, אז מה אני אעשה, אז רק התחלתי בית ספר, אז אני גם רוצה לבוא, אז זה לא יפה, אז זה לא פייר. אולי אחד יהיה ברוגז, אולי אחד יבכה, אולי אחד יגיד, מה, למה, וטוב, איך, אולי אחד יכעס. קודם כל להיות מוכנה לדברים האלה, כי ילדים מגיבים כמו ילדים. והקטע הוא, שאני לא נשברת ולא חוזרת בי, אני נוסעת לחול, או כי אני רוצה, או כי אני צריכה, וזה בסדר לי, ואין שום בעיה. להשאיר ילדים בוודאי לא בגילאים של הבנים שלך, 10 ימים וגם יותר. אצל אבא שלהם, או אצל סבתא שלהם, או whatever. מקום טוב, מקום בטוח, שומרים עליהם, אנשים שמכירים אותם, וגם בטח יפנקו אותם ב10 הימים האלה, כדי להקל עליהם, ברור. ולכן, עכשיו זה אותו דבר, אם זה היה ילד אחד או אם זה 2 אחים. אולי ברגע שזה 2 אחים, הם קצת זה יקל עליהם, כי הרי הם יחד עם זה שהם גם נורא רבים אחד את השני, מאוד אוהבים ומאוד תומכים זה בזה. אז, ואחד קצת יותר ידאג לאחר, לא תמיד זה הגדול לקטן, לפעמים זה גם הקטן לגדול.
נכון, בדיוק, הם, זה
הדדי אחד לשני. בדיוק. אני אומרת להגיד להם, חבר'ה תקשיבו, תבואי רגע עם לוח שנה כזה. תגידו, היום אנחנו פה. עכשיו, היום אנחנו פה, זה יום ראשון, מחר שני, אחר כך ביום שלישי, תאמינו או לא, יום רביעי אני טסה לחול, ותגידי לה גם לאיזה חול, ותגידי גם למה, תגידי, זה נופש שכל החברות שלי מארגנות, וזו הזדמנות נהדרת להיות רק בנות ביחד, או תגידי, זה כנס נורא חשוב מטעם לעבודה, או תגידי, זה איזושהי פגישה, אני רוצה להתקדם בעבודה, ויש שם איזה מישהו שרוצה לראות אותי לאיזה ראיון או משהו כזה, תגידי. תגידי, תגידי באמת, באמת. ואז, ותגידי, זה 10 ימים, שימו לב, אתם רואים פה יום רביעי? 1, 2, 3, 4, הנה, מוצאי שבת אני חוזרת. עכשיו, 10 הימים האלה, וכבר תתכונני למה שיהיה. אבל, 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 תגיד, בנים, בנים, רגע, רגע, שנייה, שנייה, תנו לי גמור לספר לכם, דקה, שנייה, שנייה. אני רוצה קודם כל להגיד לכם, למה, כמה, ואיך יראו 10 הימים האלה כשסבא וסבתא יבואו לפה ויגורו, או כשמיכל תבוא ותגור איתכם, נאמר, אחותך, אחייניתך, בייביסיטרך, מה שלא יקרה, אוקיי? רגע, הם נשארים בבית עם אבא, או איך?
כן, וסבא וסבתא יסייעו,
אוקיי, אז
מי שיכול להתגייס.
כן, אז תגידי, בדיוק תגידי, תקשיבו, אבא פה, כן, אבל אני לא רוצה עם אבא, או אף אחד לא נותן לי, לא צריכים לענות לכל דבר שהילדים אומרים, דרך אגב, באמת, וגם סבא וסבתא יבואו, עכשיו אתם מכירים את סבא וסבתא, אני מניחה שיפנקו אתכם, עדיף שלא תגלו לי, שאני לא נכנס עליהם כשאני חוזרת, תכניסי שם דברים, אבל מה שהם צריכים לחוש, זה את הביטחון שלך, שזה מה שהולך לקרות.
בסדר גמור.
ותקשיבי, הדבר, אין פה חרדת נטישה, זה ממש לא המצבים.
בסדר גמור.
ממש לא המצבים. מה שכן, יהיה געגוע, ויכול להיות שלאחד מהבנים יותר מה שלאחיו, יהיה געגוע, את פשוט, את תחסרי להם, את זה צריכים להבין. ואפשר להתקשר, אפשר לעשות וואטסאפ וידאו, אפשר לעשות זום, אני לא חושבת שזה הכרחי בגילאים האלה של הילדים. מה הקטע? Okay. האמת לא בא לי, אני מסתובבת עם הבנות, אני פה, אני שם, עכשיו רגע עם הילדים, אוף, אימא על זה, זה, הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא לקח, לא מתאים לי. אז לא. אז לשלוח איזו הודעה בקבוצה המשפחתית, או לכל אחד מהילדים, עם איזה אימוג'י כזה מתוק, או אפילו להתקשר דרך הוואטסאפ, הלן, מה נשמע, מה קורה, או גם לא. אל תבטיחי. עכשיו, אל תבטיחי הבטחות. אל תבטיחי, אני קונה את זה, אל תבטיחי. את לא צריכה לשחד ילדים על זה שאת עושה דברים שהם חשובים לך, או דברים שאת רוצה לעשות. לא להתחיל להכניס פנימה את ה... אני עושה לכם משהו רע, אני משחדת אתכם. או, אוי ובוי, אני נוסעת, אני אבוא עם מתנות. את הרי תבואי. אבל זה לא צריך להיות בגלל שאז. זה לא צריך לבוא מאיזשהו מקום של פיצוי או ריצוי. את נוסעת כי אנשים נוסעים, כי זה כיף, כי זה מתאים לך, כי זה מה שאת רוצה לעשות או את צריכה לעשות, והכל יהיה סבבה לגמרי.
בסדר גמור, וואו, אוקיי.
זהו.
יש לי עוד שאלה קטנה, אם אפשר. גם בתחילת השנה, אז על חוגים, בעיקרון לבן הגדול שלי, בן 9, שהוא בדלת, אז אני תמיד מתוהה, הוא היה בכמה חוגים שונים, ואף פעם אין לו התנגדות ללכת לחוג, ואף פעם הוא לא
מתמיד?
בא עם חוויות, הוא כן מתמיד. לא, אולי חוג אחד שהוא אמר שהוא מאוד לא רוצה, אבל בכל אופן הוא מתמיד. ואני תמיד תורה כמה זה תורם לו וכמה הוא נהנה.
תראי, בואי נפרק. הגבול הוא אצלך, הוא אצלנו בבטן. כי חוג אמור להיות חלק מהאג'נדה של אמא ואבא, או מהאג'נדה התרבותית. אנחנו יכולות לחשוב ולהגיד לעצמנו, קודם כל, למה חוג? למה אני שולחת ילדים לחוגים? אחד, שהם לא יהיו בבית כל היום, כי אז הם במסכים. ושהם פחות יריבו, ושיהיה קצת יותר שקט ויהיה נעים. שתיים, להעשיר אותם. אם זה מתמטיקה, או אם זה חוג סיירות, אז הוא קצת גם בתנועה, והוא קצת נפגש עם חברים, והוא נמצא בטבע. יש הורים שאומרים, נפש בריאה בגוף בריא. זאת אומרת, אם אני רוצה את הילד בריא בנפשו, הילד גם צריך להיות עסוק בפיזיקה. אני בעד תנועה, הילדים היום אוכלים יותר מדי, הילדים היום זזים פחות מדי, אז גם פעמיים בשבוע, או לפחות פעם בשבוע, לאיזשהו חוג של תנועה, של ספורט. כדורגל, קפוארה, קפוארה דרך אגב נהדר, קפוארה, ג'ודו, כל הדברים האלה, אני חושבת שאחד התפקידים שלנו היום זה ללמד את הילדים שלנו הגנה עצמית. אני לא יודעת לאן הולך העולם הזה, אבל רק אלה שידעו להגן על עצמם כנראה ישרדו. ונהיה יותר אלים, נהיה יותר מסוכן, בנות במיוחד, אני חושב שזה חשוב, בלי להפחיד אותם, אבל ללכת לדלת, לשמור על עצמנו. וזה יכול להיות גם בקפוארה. את מבינה? באמת, צריכים לחשוב, זה לא צריך להיות דווקא משהו שיש בו תוקפנות כשלעצמה.
אני מוטרדת מזה שאני לא בטוחה אם כאילו הוא נהנה או לא נהנה בחוג, וגם למשל הוא כן הולך לחוג גיטרה, אז הוא פחות מתאמן, אבל הוא אף פעם לא אמר שהוא לא רוצה ללכת לחוג.
אז אני הייתי ממשיכה. אני הייתי ממשיכה, כי חוג זו העשרה. זה משהו שאין אותו ביום יום שאני משחקת איתם, או מבלה איתם, או אוכלת איתם ארוחת ערב, וזה משהו שאין בבית הספר. חוג גיטרה זה מקסים. אני מדמה אותו בן 17, יושב מנגן על גיטרה, וכל הבנות, כל הבנות נופלת להם הלסת. נו, נו, בדיוק. הנה לך סיבה מצוינת להמשיך חוג גיטרה. במיוחד, תקשיבי, גם יש לך ניסיון עם זה שכשהילד ממש לא נהנה, הוא אומר לך ומפסיק.
זה רק אחד מתוך...
אבל זה ניסיון. אבל זה ניסיון, מה זה אומר? זה אומר לי שהילד לא סובל. אם רע לו, הוא עומד על הרגליים האחוריות. כנראה רע לו בינוני, או לא רע לו, או אין שם התרגשות, אבל זה בסדר לו. כל זמן שזה בסדר לו, תת מה, אני נזכרת אחד מהנכדים שלי, שלימדו אותו, הוא התחיל ללכת שורי פסנתר, והיה לו סבבה, הוא היה קטן, הוא היה מלי בכיתה א', או לא, ב', לא זוכרת. ויש פסנתר בבית, והוא הלך, והוא התמיד, כמה היה לה בשבוע? שיעור או שניים, אני לא זוכרת. וכשהוא רצה הוא יתאמן, כשהוא לא רצה הוא לא יתאמן, ואני זוכרת, אמרתי בליבי, וואי, אבל הם לא שולחים אותו להתאמן, זאת אומרת, מה זה? הם לא. הם אמרו לו, כשתרצה תנגן. הילד הזה מנגן כבר שנה רביעית, נהדר, ובחיים לא אמרו לו, אמרו לו, מאמי, אתה פנוי, אין לך מה לעשות, עזוב את הטלפון, עזוב את המסך, לך תתאמן. אולי הוא עולה, אולי הוא לא עולה. אבל אני, דרך אגב, אני הייתי עמומה, כי מבחינתי למדתי משהו חדש. עכשיו, זה לא עובד ככה על כל הילדים. יש ילד שצריך להגיד לו את הטלפון אליי, תתאמן. ואז הוא יעשה אוף, אבל הוא יעלה, והוא יישב ויהנה. את מבינה? הוא ינגן ויהנה, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם להכיר את הילד, כדי לדעת מה בדיוק אני עושה שם. אני אומרת לך, כל זמן שהוא לא מתנגד, להמשיך בחוגים. הילדים צריכים לצאת מהבית, בואו נעשיר אותם. מבוכים ודרקונים. סיירים, צופים, צופים, שחמט, ציור, כדורסל, כדורגל, שיוציאו את האגרסיות שלהם. כל משחק שיש פה כדור, הוא טוב. כדור אף, כדורגל לבנות, יאללה בוא נשלח את הבנות לכדורגל. גם ניתן להם לקלל, לבעוט, להוציא. זה משהו שילדים צריכים לעשות. פעם ילדים עשו את זה המון. פשוט ירדו למטה, את יודעת. פעם ילדים, פעם ההורים קמו בבוקר, הלכו לעבודה, באו בערב הביתה, בישלו, הכינו אוכל לילדים, ואמרו לילדים ללכת לישון. ואיפה היו הילדים כל היום? הלכו לבית ספר, לא הלכו לבית ספר. וואי, את יודעת, יש לי פודקאסט שנקרא הורים ילדים יחסים, עם שעון פאר, שותפי לפודקאסט הזה ולספר שלנו. ויש שם סיפורים מרתקים מילדים, שכאילו את אומרת לעצמך, גדלו לבד, אבל גדלו טוב, חזק. היו שם ערכים של הורים. אני נזכרת בשלומי קוריאט, חייבים להקשיב לסיפור שלו, שהוא לא אמר לאימא שלו שאין לו כסף לכרטיסייה, והוא הלך קילומטרים ברגל לבית ספר. זאת אומרת, מה? איך זה בא? מה עשו שם ההורים שזה ככה נכנס, שהילדים הבינו שאמא ואבא עובדים קשה עבורם, עבור הבית, עבור האוכל במקרר. והילדים הלכו לבית ספר או לא הלכו לבית ספר, למדו או לא למדו, ישבו על הברזלים. הדבר הזה שנקרא לשבת על הברזלים. איזה הורה ידע אם הילד שלו הכין שיעורים, כן או לא? אף אחד לא שלח הודעה להורה, הילד לא הכין שיעורים, טפל בזה. המורה טיפל בזה. זאת אומרת, באמת, אני לא אומרת לחזור אחורנית, אי אפשר אף פעם לחזור אחורנית, אנחנו, זה כמו שאיינשטיין אמר, לא רוצים מלחמת עולם שלישית, כי אחריה אנחנו נלחם באבנים ובמקלות, את זוכרת את המשפט הזה שלו. אבל צריכים לשלוח את הילדים, לבטוח בילדים, להעשיר את הילדים, כמה שיותר חוגים, כל זמן שהם לא אומרים, אוף, די, איכס, והם לא מפרים בחוג, שיצאו מהבית ויהיו בחוגים. אני בעד.
תודה, מיכל.
בכיף.
תודה רבה.
בבקשה, ליאת.
תודה, המחשבה הזו, ו...
תהני בחול, תהני בחול, זה חופש מהבית, זה חופש מהילדים, מגיע לך, מגיע לנו, מגיע לכולם, ומגיע גם לילדים לדעת שמסתדרים מצוין גם בלי אימא, ושיש פה אימא עם רצונות משלה, עם צרכים משלה, והיא מממשת אותם.
תודה רבה.
כל טוב, שבת שלום ושנה טובה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-3, תשלחו הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, שערו פה, קחו אוויר, תכף אני חוזרת. אוקיי, אני פה, שבתי אליכם, אני מזכירה שוב, תתקשרו, אנחנו גם נדבר איתך כבר בשעה השנייה, ל-1-900-722-103, ושלחו הודעות וואטסאפ, טקסט קצר ל-054-70-103-70. אני רוצה רגע לדבר איתכם על שאלה שהגיעה מסבתא. למיכל דליות, שלום רב. יש לי נכד בגיל 5 שעדיין היא מוצץ בכל שעות היום ולא מוכן להיות בלי. גם אחותו בגיל 3 היא מוצץ. יש לציין שההורים גרושים. האם יש קשר? מה אפשר לעשות? מבקשת את עזרתך. אני רוצה רגע להגיד, יש לציין שההורים גרושים, האם יש קשר? יכול להיות. יכול להיות. אני חושבת, בואו אני אגיד לך, ילדים מסתובבים עם מוצץ בפה, לא חשוב באיזה גיל, כי ההורים מאפשרים להם. גמילה ממוצץ, לא סתם משתמשים במילה גמילה, כי זה באמת כך. המוצץ מרגיע, מוצץ משרת את הילדים, מוצץ, הפעולה של המוצץ, דיברתי כבר כמה פעמים, הדפיקה הזאת שלה, הלשון למעלה, הלחך, גורמת לנו בגוף, זה מפריש הורמונים שמרגיעים את הילדים, אנחנו נותנים לתינוקות מוצץ, יש הרבה תינוקות דרך אגב שלא רוצים, מראש, ממש לא רוצים, זורקים, זורקים, יורקים, יורקים, זורקים, לא רוצים, עושים כאלה, ויש כאלה שולחים עם מוצץ, ואז מגיע הרגע שההורים מחליטים שדי. כי הם אומרים לעצמם, הילד כבר גדול, זה פוגע לו במנח של השיניים, אורתודנטים אומרים שזה לא טוב אחרי גיל 2, בטח 3, הילדים עם מוצץ כל הזמן הם מרעירים, הוא מדבר לו ברור, אומרים לו תינוק, 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 מיליון דברים. וההורים מחליטים, כמו שההורים מחליטים כמעט על כל החיים של הילדים, שזמן, הגיע הזמן להיפרד מהמוצץ. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אבל העניין הוא cold turkey. לוקחים, ולא נותנים יותר. ומתמודדים עם הקושי של הילדים, כי זה קשה. אבל אנחנו יודעים שילדים יכולים. אנחנו מדברים על עניין של הרגל, או אפשר להחליט שעושים רק, רק, רק בלילה. לא אומרים כשאתה עייף, כי אז הילד אומר כל היום, אני עייף, אני עייף. ולא אומרים כשהולכים לישון, אז הילד אומר, אוי, אני אלך לישון. אומרים בלילה. בבוקר המוצץ בקופסה, הוא נח, הוא למעלה על המקרר, שמים אותו, אתה הולך לגן ולחוגים ולבית ספר ולחברות ולכל הדברים, ובלילה, בלילה, בלילה, אחרי ארוחת הערב והמקלחת והסיפור של אמא מקבלים מוצץ והולכים איתו לישון. זו החלטה של ההורים. ועושים את זה בגיל 2, ועושים את זה בגיל 3, ועושים את זה בגיל 4. כאשר ההורה מוכן להתמודד 3-4 ימים עם הקושי של הילדים. וכאשר רואים באמת שהילדים מצליחים להתגבר על הקושי של הפרידה מהמוצץ, של הגמילה מהמוצץ. עכשיו, זה שההורים גרושים, אני מניחה שההורים ניסו, או אמא או אבא מישהו ניסה, והילד היה לו מאוד קשה, ובכה והרביץ וכעס ועשה מה שהוא עשה, ולא יודעת איך. ואז ההורים, אולי בגלל שהם גרושים, מישהו מהם או שניהם, אוקיי? אמרו לעצמו, אני לא רוצה להיות רע, אני לא רוצה להיות הקשה. בעלי בלאו הכי מרשה להם, או להפך, אם אבא ניסה, והוא אמר, אשתי נותנת להם בן כה וכה, אז למה שאצלי אני אעשה את זה? אז יכול להיות שבמקרה הזה, אנחנו יכולנו, אם הייתי מבררת יותר מידע, יכולתי ליצור קשר בין זה שההורים גרושים, לבין זה שהילדים עדיין מסתובבים עם מוצץ. אבל אני רוצה להגיד לך, סבתא, כי את מאוד דואגת, אני יודעת. בשנה הבאה, הילד שלך, הנכד ילך לכיתה א', ושמה יצחקו עליו, אז הוא כבר יגמול את עצמו לבד. אוקיי? ויכול להיות שכשהוא יגמול את עצמו, זה יהיה הזמן גם לגמול את הקטנה. ואז להגיד לה, די, גמרנו, כולנו מפסיקים עם הדבר הזה. יכול להיות. אני, מה שאני בעצם רוצה להגיד לך, זה שמה אפשר לעשות, את לדעתי לא יכול לעשות שום דבר. הילדים האלה גדלים אצל אמא ואבא שלהם, אמא ואבא שלהם הם אלה שקובעים, לך אני אומרת, עם כאב לב גדול שחררי, כי אני חושבת שזה ממש לא נכון, שילד יהיה עם מוצץ כל היום, בטח שהוא לא מוכן להיות בלי, כי המוצץ משרת אותו, כי הוא רגיל, כי יש שם בטח דברים אחרים, שאני לא יודעת כרגע לראות אותם, ולכן גם לתת להם מענה, בקושי של הילד ובהצמדות שלו למוצץ. והבת שלוש אותו דבר, הם אומרים, היי, בת שהיא בת, זה היא בת שלוש, היא גם רואה את הגדול, אז מה אני אריב עם הקטנה? ויכול להיות דרך אגב שהיא לבד יום אחד תגיד, היא תבוא עכשיו, היא נכנסת לגן עירייה, והיא תראה שאין לה מוצץ, והיא כבר תוכל להיגמל, כי בבוקר הגננת תיקח ותשים במגירה. יכול להיות שהיא לבד כבר תזרוק את המוצץ עוד חודש ועוד חודשיים. באמת, אי אפשר לדעת. אבל לך אני אומרת, תניחי. תניחי כי זה כואב לך הלב, תניחי, כי את אולי רבה עם הבת שלך או הבן שלך שעשו לך את הנכדים האלה. תניחי, כי גם ככה קשה להורים להתמודד עם הדבר הזה. הם יודעים שמשהו שם לא תקין, לא תקין, לא נכון, הם יודעים את זה. וידם קצרה, קצרה מלטפל בעניין. אין להם את הכוחות כנראה. אז תניחי לזה. תניחי לזה, זה יקרה לבד, כשילדים נכנסים לבית ספר, כל מיני דברים משתנים שם. ואז גם תהיה מעורבות יותר גדולה אולי, של היועצת של בית הספר, או כל מיני דברים כאלה, ויוכלו לעזור לנכד. עזבי, שחררי. תראי רק את הדברים הטובים, כמו שאמרה לי הראשונה שדיברתי איתה היום, מי זאת הייתה, מיטל החמודה, והיא אמרה, תסתכלי לחצי הכוס המלאה. תראי את הדברים הטובים שיש בנכד שלך, ותסתפקי בזה כרגע. לדעתי, בכניסה לכיתה א' זה ישתנה. ואתם שומעים את המוזיקה ברקע שמראה שתמה השעה הראשונה שלנו? אני מזכירה לכם להתקשר ל-1-900-7222-103. אני מזכירה לכם לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. אל תלכו לשום מקום. אני כאן גם לשעה השנייה שלנו.
ב-103 FM מיכל דליות 103
FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
חדשות 12, שלום רב לכם. השעה 11 באולפן יור ויינברג עם החדשות. שנת הלימודים תשפ"ד נפתחה. שר החינוך יואב קיש ברך על ההסכם בין ארגון המורים לבין משרד האוצר. הנה דברים שאמר לגדעון אוקו ב-103 FM.
מדינת ישראל היום ביום חג. לא ויתרתי לרגע, ומתווה שהנחתי על השולחן הצליח לגשר על הפערים. אני הייתי בעצם, מה שנקרא, מרגיע בשולחן ולדאוג שהעסק יתקדם. היה רצון טוב ואמיתי, גם מבחינת האוצר ושר האוצר, וגם מבחינת ארגון המורים, להגיע להסכם ולהימנע מאירוע של שביתה שלכולם היו ברור שיעשה נזק, לא משנה מה, גם המנצח יצא ממנו חבר. בהסתכלות כללית, יש פה הישג עצום למורים, הישג לנו במשרד החינוך, על הרבה מאוד גמישויות והישגים, וכן, במקומות שבהם נגלה פערים נטפל בהם.
בתוך כך הבוקר התקיימה הפגנה מחוץ לביתו של השר. המוחים עטו על פניהם מסכות אבח ואחזו בשלט בו נכתב קיש מרעיל את הילדים. המארגנים מסרו, הגענו כדי להבהיר שלא ניתן יד להכנסת תכנים רעילים גזעניים ומשיחיים לבתי הספר של הילדות והילדים, הנכדות והנכדים שלנו. ולמרות הפרסומים של דפנה ליאל במהדורה המרכזית, בריאיון לגדעון אוקו ב-103 FM, השר קיש הבהיר, אני לא רוצה להדיח את יושב ראש יד ושם.
אני לא רוצה להדיח את דני דיין, הנה אני אומר לך, אני בודק טענות כלפי הסדרים קשים ביד ושם. במידה, וכל הדברים האלה התגלו כלא קיימים, ושזה רק שהמוסד מתנהל מצוין, דני יישאר בתפקידו, אין לי שום בעיה, אני לא מחפש להדיח אותו. אם יש הסדרים, אנחנו נטפל בהם.
טייס ישראלי נהרג אתמול בהתרסקות מסוק בניו ג'רזי שבארצות הברית. הרשויות המקומיות איתרו את שרידיו של המסוק באגם וחילצו את הטייס מהמים. בתום פעולות החייאה, מותו נקבע במקום. במשרד החוץ אישרו כי מדובר בטייס ישראלי והוסיפו כי המקרה מטופל. ליגת האלופות, הגרלת שלב הבתים, סיפקה משחקים מרתקים לנציגים הישראלים, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
הגרלת שלב הבתים של ליגת האלופות התקיימה אתמול במשרדי וופה בשוויץ בנוכחות ישראלית מרשימה. את ההגרלה המעניינת ביותר קיבלו ברק בחר, עומרי גלאזר והכוכב האדום בלגרד, שיפגשו את מחזיקת הגביע מנצ'סטר סיטי. סטאב למקין ושחטר דונייצק יפגשו את ברצלונה, אוסקר גלוך וזלצבורג את בנפיקה ואינטר, ודניאל פרץ יפגוש עם קבוצתו החדשה ביירן מינכן את מנצ'סטר יונייטד.
עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
רק בבנק לאומי יש סיירת מנכ״ל, הזמינה בעבורכם בוואטסאפ במספר 050-999-9988. בנק לאומי, הכי נוח בשירות.
אמא, לאן נוסעים בחג?
לקניות בהום סנטר. מגוון מוצרי חשמל, ריהוט, פתרונות אירוח, כלי בית במחירים מיוחדים. חגיגת חג בהום סנטר. כפוף לתנאי המבצע.
בוקר טוב, פותחים את שנת הלימודים עם ירידה בטמפרטורות, בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד ברוב האזורים. מחר שבת של הקלה מורגשת יותר בעומס החום. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בתחילת השבוע הבא נקבל ירידה נוספת בטמפרטורות, והחל מיום שני שוב נחזור למגמת התחממות.
אמא, לאן נוסעים בחג?
לקניות בהום סנטר. מגוון מוצרי חשמל, ריהוט, פתרונות אירוח, כלי בית במחירים מיוחדים. חגיגת חג בהום סנטר. כפוף לתנאי המבצע.
רק בבנק לאומי יש סיירת מנכ״ל, הזמינה בעבורכם בוואטסאפ במספר 050-999-9988. בנק לאומי, הכי נוח בשירות.
את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
ושלוש FM כאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10-12. עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, אחראית על השידור תמר שלומוביץ' ולידה סתיו קורנס, על הדיגיטל שני רומנו, מאור רטה ועיניו אורגד. אתם ואני מדברים ומדברות כאשר אתם מתקשרות לטלפון 1-900-722-103 ואו שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בטלפון דרך הוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, יש כבר, אני חושבת, אוקיי, יש לנו כבר מישהו על הקו, יש לנו שעה עוד לעשות כמה שיחות, התחלנו. שלום.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך, יקירה?
טוב, תודה, יש לי מצב רוח מעולה היום.
יפה, קודם כל אני אפתח בשנה טובה לכולם.
תודה רבה.
מיכל, רציתי לשתף אותך, אני אמא לשני ילדים מתבגרים. הקטנה שלי בת 11 וחצי והגדול בן 15 וחצי. הם שני ילדים, לא בלעד שהם שניים, באמת שני ילדים מקסימים, מאוד נעימי הליכות גם בחוץ, תלמידים טובים, אבל השילוב של שניהם ביחד הוא...
אש.
אש ותמרות אשן, ו... ברמה שאני פשוט לפעמים מסיימת את היום, ואני, לא רק הגברים בוכים בלילה, ברמה שאני לוקחת את זה, אני פשוט עובדת עצות. זה על כל דבר.
תני לי דוגמה, תני לי דוגמה. בבוקר, נגיד, אנחנו נכנסים כבר לספטמבר, הם הלכו לבית הספר, על הבוקר דרך אגב, יש לה חדר שלה ולא יש את החדר משלו.
נכון, נכון.
גם בבוקר כבר יש בלגן.
אנחנו רק נגיד שאנחנו גרושים, זאת אומרת, גם, אבל גם בבית של אבא יש להם חדרים נפרדים, כן.
אוקיי, אבל אנחנו מדברים על מה שקורה אצלך.
כן.
התעורר הבוקר, הערת אותם הבוקר, אולי לא, אולי כי הם כבר אולי לא לומדים. יום ראשון, כבר בבוקר יהיו בלגנים? את מהירה אותו, את מהירה אותה, ו...
כן, כן, זה יכול להתחיל ב... בבוקר טוב זה כבר מתחיל באיזושהי התנגשות, ומדובר בשני ילדים מאוד מאוד שונים באופי שלהם, הקטנה תוססת ופלטנית, והגדול יותר, יותר ככה על ממנוקות, הם מאוד מאוד שונים, אבל יש להם ביקורת אחת כלפי השנייה, בצורה שאני מבינה שילדים רבים, ואני מבינה את גיל ההתבגרות, ומצד שני אני המון בשיח איתם, אנחנו בית מאוד פתוח, הם מדברים איתי, משתפים אותי בהכל, אבל אני לא מצליחה לחבר ביניהם בשום דרך.
אוקיי.
משחקי כוסה, יתרונות, אני מציפה הכל. לא, אולי תיתן לי איזשהו רעיון.
אני אתן לך, אני אתן לך, בואי תראי, אני אתן לך. אני אתן לך, אני רוצה להחזיר אותך לאיזושהי תחושה של שליטה במצב, כי מה שאני קולט ממך כרגע זה שאיזושהי תחושה שלך, לא רק שאיבדת שליטה, זה נורא, אני גומרת את היום מרוסקת, הם מפעילים אותי כל הזמן ויש בלגנים, אלא גם הקשר ביניהם בתחושה שלך הוא כזה רעיל וכזה לא נעים, שזה גם מדכא, עצוב, מתסכל, נכון? אלו כל מיני דברים שאני ככה חשה ממך. אז אני רוצה רק רגע לדבר איתך על מריבות בין אחים, שזה בעצם יחסים בין אחים. אחד מהדברים שיש בין אחים זו קנאה. וקנאה היא מבחינתנו יכולה להיות לא צודקת, לא נכונה, לא בפרופורציה, לא בזה, אבל הם מקנים מאז שהם קטנים. כי בעצם ילדים יודעים שהם סומכים או הם תלויים על המשאבים של ההורים, זמן, אהבה, בגיל ההתבגרות הם גם מבינים שהם הם, הם תלויים במשאבים הכלכליים של ההורים, כסף, תשומת לב, יחס, כל הדברים האלה, מדבר רגע על ילדים קטנים, והאח או האחות גונבים להם מזה. אז פה מתעורר תמיד איזשהו סוג של קנאה. עכשיו, הבעיה היא תמיד באיך אנחנו מגיבים לזה. האם אנחנו לא מאפשרים אותה, אומרים לא, 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 מנסים לעשות שווה, כל הזמן מדברים בין הילדים, כל מיני דברים כאלה. אז הדברים האלה לפעמים עלולים לתפוח, כי אנחנו עושים טעויות. מנסים לגרום לילדים לא לקנא, כשהתפקיד שלנו הוא לא זה. התפקיד שלנו זה ללווה אותם לחיות עם הקנאה. כי ישנה והיא קיימת, ועם הזמן היא גם עוברת, כשנהיים יותר גדולים. אבל, עכשיו ספציפית, המריבות עצמן. ילדים רבים על דברים, בוא נקרא להם אובייקטיביים, כמו מי מחזיק את השלט להחליף ערוץ, אם אנחנו יושבים בסלון, היום אולי זה כבר פחות, כי כל אחד עם המסך שלו אצלו ביד, או אצלו בחדר, וילדים גם רבים על, חבר'ה, את אומרת, בואי נצא, ואחד רוצה לים, ואחד רוצה לקולנוע. זו סיבה לריב. זה סיבה לא להסכים, ולצעוק, ולריב, וזה, אני קורא לזה אובייקטיבי. אבל... אני מתחילה כבר לחשוד שחלק מאוד גדול שהמריבות של הילדים שלך זה סובייקטיבי. מה זאת אומרת? תקשיבי טוב. זה נועד, יקירה, לסחוב אותך פנימה.
הם מצליחים.
נכון. נכון. וככל שהם יותר מצליחים, ככה הם ילכו ויעצימו את זה, ובסוף אין אוויר. צריכים להבין, זה כמו הילדים שמתקשרים לעבודה, תגידי לו, הוא נגע לי, הוא לקח לי, הוא עשה לי, מה אני אעשה עם זה בעבודה? ועוד אנחנו נענות לזה. למה הם לא מתקשרים לאבא? כי הם יודעים שאבא לא עונה.
נכון.
יפה. אוקיי, עכשיו, אני רוצה, אני לא נכנסת עכשיו למה זה קורה, בטח אי אפשר בטלוויזיה, ברדיו, אולי אם היינו יושבות, את יודעת, ומדברות והיית בקליניקה שלי או של מישהי מהיועצות שלי שמפוזרות בכל הארץ, והשיחה הראשונה של הרעיון והכל, סליחה, רגע, תגיד לי את זה עוד פעם, אייל. טוב, אז אייל אומר לי משהו באוזניים, אני לא יודעת לעשות שני דברים ביחד, לא מסוגלת, הוא מדבר אליי,
ואני קשובה. את חייבת, את אישה, את חייבת.
נכון, איזה מין לא מולטיטסקינג אני. נכון, נכון. בכל אופן, אני כולי בתוכך, את יודעת, בתוך השיחה הזאת, אני רואה את הסימנים, ואני לא צריכה לפרש אותם. אז בלה בלה בלה, נחזור לזה. הם בעצם פשוט מפעילים אותנו, כי ברגע שהם מפעילים אותנו, הם מקבלים מאיתנו תחושה של כוח, מקבלים מאיתנו תשומת לב, מאשימים את האחר. זה כמו ילדים, אם אני אומרת לפעמים להורים, אל תתערבו במריבה, תבואו לילדים ותגידו להם, אני יודעת שאתם לא מסכימים ביניכם, אני עשיתי טעות שעד עכשיו הצטרפתי, אני באמת באמת מחכה בסבלנות שתפתרו את זה, אני יודעת שאתם יכולים לפתור את זה. נגיד אומרים את זה לילדים, אם היו צעירים ב5-6 שנים הילדים שלך, אוקיי? ואז אני במטבח, ולא חשוב, בסלון, בחדר, מקפלת כביסה, לא יודעת, יושבת מול המחשב ובונה מצגת לעבודה, ואני שומעת ילדים רבים בחדר. לא ניגשת, לא ניגשת, לא ניגשת, כי עד היום הייתי ניגשת. מה היה? מה קרה? אז למה אתה אומר לה? אז למה אתה מדבר על זה? אבל אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים. ואת עוד אומרת, אנחנו המון בשיח, תראי כמה תשומת לב יש סביב העניין הזה. ואז אני גם מנסה לחבר ביניהם, את צריכה לראות את זה, את צריכה לראות את זה, כל אחד זוכה לשיחה, ונפש, ולא אמר לו, זה סיבה מצוינת להמשיך לריב דרך אגב. כי כל אחד זוכה באמא, בבם. ועוד, אוקיי, וזה בונה עוד בפנים את ההתנגדות ואת המשך הזה. ואת נגיד, את יושבת, ואת לא ניגשת, לא ניגשת, לא ניגשת, לא ניגשת, לא ניגשת, לא ניגשת, הרי מישהו מהילדים יבוא אלייך.
ברור.
וזאת הוכחה לזה שהם רוצים לגרור אותך פנימה. אבל הוא אמר לי, אבל הוא לקח לי, אבל הוא עשה לי, ולמה לא באת, וכל המון הוא ניגש, וכל הזמן הוא זה.
אני גילוי נאות, אני לפעמים, הם לא, את יודעת, אולי לא במומנט הראשוני, הם לא קוראים לי או משהו, אבל אני ממש קשה לי לשבת מהצד, ודווקא בגלל שהם ילדים בוגרים, ובאמת לא בגלל שהם ילדים שלי, אז הם מקסימים, ואני מקבלת שבחים עליהם אבל, בכל מקום.
אבל על זה אבל הם עובדים, יקירתי. אני אגיד לך מה לעשות.
מה הם עובדים? מה הם עוד צריכים ממני? מה הם עוד צריכים ממני?
את הכל, הכל, הכל. את נשמת, את נשמתך.
הם מקבלים את נשמתי.
אבל הם התרגלו, הם התרגלו. הם לא עושים את זה לא במודע ולא במזיד. הם התרגלו. והם שונים אחד מהשני. הם התרגלו, הם התרגלו. באמת. אני חוזרת ואומרת שוב, הם מעממים ומקסימים, ועשיתם עבודה חינוכית נהדרת, וברגע שאמרת לי מקסימים, נעימי הליכות, תלמידים טובים, אני באמת, וואו, אני אומרת לך בכנות, ואני גם רוצה להגיד לך, עוד 5 שנים בכלל, הם לא הסתכלו עלייך, ואת כל הדברים האלה שלימדת אותם, לימדת טוב, עשית עבודה נהדרת, הרי כמעט את כל החיים שלהם, הם יחיו בחוץ, ושם הם מקסימים ונעימי הליכות, תלמידים טובים, בבית.
ואני שמחה על זה, כן? כמובן.
בבית את נופלת בפח.
בדיוק.
את נופלת בפח.
יוצא כאן הכל. יוצא כאן הכל, אם זה ניבולי פה, וזה לפעמים ידיים.
אז תראי.
דברים שאתה,
אז אני עוצרת.
בחיים לא קראו לי לבית ספר. בחיים מעולם לא,
אז אני עוצרת. אז אני עוצרת ונותנת לך עכשיו מה לעשות. תקשיבי היטב. תקליטי, במקום להקליט, תיכנסי אחר כך לאפליקציה שלנו, 103 FM, אוקיי? תחפשי את השיחה, היא תעלה עוד כמה דקות, ותקשיבי לה שוב.
אוקיי.
אני אומרת שתעשי את זה עם כל ילד לחוד, כי את לא תצליחי לדבר עם שניהם ביחד, הם יתחילו לריב. את צריכה לייצר מצב שאת נמצאת 5 דקות עם הילדה, לבד, ו5 דקות עם הילד לבד. ואולי, ולא בבית זה המקום היותר טוב, כי בבית הם ישר, הם משתנים, הם מוצאים את כל הקוצים שלהם. ואז את אומרת לכל אחד מהם את אותו דבר. את אומרת לה, אהובה שלי תקשיבי. ואת אומרת לבן, לבחור מהמם שלי תקשיב. אחותך ואתה רבים המון. אחיך ואת רבים המון. כן, אני אדבר,
את להפוך את זה. כן, כן, דברי על אחד מהם, אני אבין.
אחותך ואתה רבים המון. אני שנים, 8, 10, ניסיתי כל הזמן לתווך, להראות צדדים טובים, להתערב, לעשות כל מיני דברים כאלה. לא הצלחתי. לא הצלחתי, חשבתי על זה המון, קראתי, התייעצתי, תגידי מה שאת רוצה בעניין הזה. לא הצלחתי, חשבתי על זה המון. ואני חושבת שאחד הדברים שעשיתי זו טעות. תקשיבי טוב, זה מה שאת אומרת לילדים. והטעות היא שכל הזמן הייתי מתערבת, ולא מספיק שמחתי עליכם שתדעו לפתור את הסכסוכים ביניכם לבד. עכשיו, היא תגיב והוא יגיב, כל אחד הוא טמפרמנט אחר, מישהו מהם יגיב, אבל חכי, תני להם לגמור לדבר, אל תגיבי לזה, תמשיכי. לך יש מונולוג, תכתבי אותו קודם, תדעי להגיד אותו בעל פה, היא גמרה לדבר, תמשיכי במונולוג שלך מאיפה שהיית קודם. הבנת אותי?
אוקיי.
יש לך מטרה מאוד ברורה, להעביר לילדים מידע מאוד ברור של מה הולך לקרות מעכשיו. ולכן את אומרת קודם כל מה היה, עבר הווה עתיד, עד היום הייתם ודעתם זה, 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 ואני כנראה עשיתי טעות ולא הצלחתי ב, 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 ב.
אני סוג של מעבירה את האחריות כרגע לשניהם במשחק הזה?
לא, את לא מעבירה שום אחריות, את מדברת רק על עצמך, את מודיעה להם מה מהיום את הולכת לעשות. את לא יכולה לגרום להם לא לקלל, את לא יכולה לגרום להם לא להרביץ, את לא יכולה לגרום להם לא לכעוס. אני זוכרת שפעם אמא בן, ילד בן 3.5 אמרה לי, אז איך אני גורמת לו לא לרדת מהמיטה? מזל שאני מלאה הומור, כולם צחקו, אמרתי לה, תקשרי אותו. למה אני יכולה לגרום לילד לא לרדת מהמיטה? את יכולה לגרום לו לא לקלל, את יכולה לגרום לה לא להרים ידיים, את יכולה לגרום לו לא להעליב אותה, את יכולה לגרום לה לא להעיף לו את המחברות, את לא יכולה כלום. את יכולה דבר אחד, להחליט איך את מתנהגת, וככה להתנהג. ולשם אני לוקחת אותך. זה המקום של כבוד עצמי, וזה המקום של שליטה במצב. את שולטת במה שאת יכולה לעשות, בוודאי כשהם מתבגרים. ולכן את אומרת, ואני אומרת לכם, עשיתי טעות, ואני רוצה להודיע לכם, שמהיום, אם אתם תריבו, תסתכסכו, יקרו כל הדברים האלה, אני מנתק את עצמי במקום הזה, אני לא אתערב, אני לא אגיב, אם יהיה צורך, אני אפילו אצא מהבית. כי אני לא תורמת לזה, אני אפילו אולי רק עושה נזק, לא יודעת, באמת. אבל אני לא רוצה יותר להיות באמצע בין המריבות שלכם. זהו, רק שתדע. ממי, רק שתדעי. אמרת, עלית הביתה, בום, מריבה. אל תצפי לרגע, זה שאנחנו מודיעות לילדים, מה אני הולכת לעשות מעכשיו, לא יגרום להם לשום שינוי. הם יעשו את הרגיל שלהם. מתי יקרה שינוי? כשאת תעשי בדיוק מה שאמרת, שוב ושוב ושוב ושוב. עלית הביתה, הם מתחילים לריב. תיכנסי למטבח, תחתכי סלט, ותגידי, מיכל דליות אמרה לי לא להתערב. מיכל דליות אמרה לי לא להתערב. מיכל דליות אמרה לי לא להתערב. ועשר דקות, חמש דקות אחרי זה תבוא הילדה. ותגיד, אבל אמא, אבל הוא לקח לי, והוא נגע לי, והוא קרא לי, והוא אמר לי, והוא קילל אותי, והוא זה... ואת מסתכלת אליה ואת מלטפת אותה ואת אומרת לאהובה שלי, אני מזכירה לך שאני לא מתערבת יותר מאמי, ואני באמת באמת עם כל הלב מאמינה שעם הזמן לאט לאט זה יפחת. ואז היא תגיד, אפשר, איזה אימת, תמיד את רק מגינה עליו, את אף פעם לא שמה לב עליי, תקלי עליי ותגידי לה, חיבוק יעזור פה מאמי, שום דבר לא יעזור, לא רוצה לדבר איתך, והיא תלך, תענישי אותו, היא תגיד לך, והיא תלך. זאת הדרך. עכשיו, אם את מרגישה שזה קשה לך מאוד, תקשיבי לי טוב, תשאיר את הטלפון בבית, וצאי למטה. לכי. 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 אם הם היו בני 8, לא הייתי מעיזה להגיד לך, כי אסור להשאיר ילדים בבית. צאי מהבית. תחריג. הדבר היחיד שאת יכולה לעשות במצב הזה, היחיד, אהובה, היחיד, זה להחריג את עצמך מהמריבות שלהם. וזה עובד. זה לא אומר שהם יפסיקו לריב, זה אומר שיהיו הרבה פחות מריבות, וזה אומר שהעוצמה תהיה הרבה יותר קטנה, והם יפתרו את זה לבד. זה מה שזה אומר.
זה לא ניסיתי ואני...
לא, לא לנסות, לעשות. אין לך דרך אחרת, הילדים מקלקלים את היחד.
רק שאלה קטנה, אני לא חייבת עכשיו לתפוס את המומנט שהם בריב ואז לעשות, אני פשוט יכולה ליזום סתם מהיום סיטואציה כזאת.
לא רק שאת לא חייבת, אל תעשי את זה, אף פעם לא עושים את זה בתוך הבלגן, אף פעם לא עושים את השינוי הזה, את המונולוג הזה בתוך הבלגן, עושים את זה רק ברגע של שקט. ועם כל אחד מהילדים. ואני רוצה שתתקשרי אליי עוד שבועיים שלושה, תגידי לי איך היה.
אני מצלצלת.
שבת שלום ושנה, תודה ושנה נהדרת עם הרבה פחות מריבות, בבקשה. ועוד דבר אחרון, תעשי את זה כדי שיהיה ביניהם קשר טוב, כי כרגע
אין משהו שאני רוצה יותר מזה.
אז זהו, תעשי ואחר כך תגידי לי איך זה עבד. כל טוב,
תודה רבה לך,
בבקשה. שוב הטלפון הוא 1-900-722-103, הוואטסאפ בטקסט הוא 054-70-103-70, והנה עוד שיחת טלפון. שלום.
היי.
אלן.
היי, נעים מאוד מיכל, לי קוראים לירי.
היי לירי, איזה מותק של שם, כן.
שומעים אותי טוב?
כן, כן, אני שומעים מצוין. כן לירי.
יופי. אז ככה, לי יש ילדה בת 9.5, וקרה לנו לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, שלושה מקרים שהיא פשוט לוקחת כסף, שטר של 100, שטר של 200, ופשוט הולכת לקיוסק וקונה לעצמה, לחברות שלה, אפילו גם לנו, מפנקת גם אותנו, ואנחנו חושבים שזה מהדמי כיס שלה. עכשיו, את השלוש פעמים האלה אנחנו תפסנו.
איך תפסתם?
כי הבנו שזה לא תואם לדמי כיס שלה. רגע?
והבנתם מאיפה היא לקחה את זה?
עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
לא, זה היה בסדר, כן. רגע, את מעדיפה את זה? תמר, את מעדיפה שתדבר ככה? כן, מעדיפים, אז תמשיכי, כן. אוקיי.
מה שקורה זה שאיך תפסנו, הבנו שזה לא תואם לדמי כיס שיש לה. ואז בעצם דיברנו איתה, חשוב לי לציין שלא כעסנו, למרות שאני חייבת לומר שזה דרש ממני שליטה עצמית מטורפת. בעלי היה הרבה יותר רגוע, אני לקחתי את זה קשה, סוג של כישלון כזה עם עצמי.
וואי.
אבל באמת שוחחנו איתה, ובשורה התחתונה הסברנו לה שהכסף הזה נועד לכל מיני דברים של הוצאות של בית, לפינוקים שלהם, לכל מיני דברים. וגם חשוב לי לציין שאין שום בעיה שהיא באה והיא מבקשת כסף, היא מקבלת.
כן.
אז כאילו, הסברנו לה שהיא תמשיך לבוא ולבקש. יהיו פעמים שנגיד כן, יהיו פעמים שנגיד לא. אבל אין צורך לקחת מבלי לבקש.
כן. רגע, עשיתם את זה וזה עבד או שמאז היא גנבה עוד?
אז זהו, בפעם השנייה שזה קרה, זה היה שלי מולה, אני דיברתי איתה. והיא אחרי זה פשוט הלכה לחדר, כתבה לי מכתב שהיא ממש מתנצלת, ושהיא מבינה...
אני מאמינה לה, אני מאמינה לה.
לגמרי, גם אני, וכאב לי, והיא רשמה לי משפט של... ואני מתנצלת, זה היה חזק ממני, תעזרי לי. וזה היה זה, ואמרתי לה, אני איתך, והכל בסדר, ואנחנו נדבר את זה ביחד, ובפעם השלישית זה לא היה מולי, זה היה מול בעלי, היא פשוט לקחה מהארנק שלו, אני אמרתי לו, תדבר איתה אתה, אני כאילו לא נכנסתי לשיחה הזו, וזה היה שאלה מולו, והוא גם אמר לי את אותם דברים שאני אמרתי לה, שאין צורך, ושאנחנו איתה, ו...
אוי, מה אני אעשה איתכם, ההורים המודרניים, שלא יודעים להיות תקפים, יאללה. כבר לא מדובר על זה, מדובר על זה שלא גונבים. מדובר על זה שלא לוקחים משהו שהוא לא שלי.
זה נאמר. זה נאמר לה.
אוקיי, אז תקשיבי. אבל רגע, רגע, רגע. אז בואי אני אעצור. קודם כל, ילדים גונבים. ילדים גונבים, ילדים לוקחים. דרך אגב, אני העליתי סרטון בטיק טוק בדיוק על זה, ותכף אני אגיד לך מה זה היה, וקיבלתי כיתונות של חינוך 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 חינוך, אז בואי אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. ילדים לוקחים, ילדים בני 3-4-5 לוקחים את האוטו של החבר ודברים, ילדים מסתירים, ילדים עושים מה שילדים עושים, בא להם נורא, מתחשק להם כל כך, יכול להיות שהיא רצתה נורא דברי מתיקה, כי בבית יש קצת הגבלות. אני סתם, אני ממציאה, אני נותן כל מיני אופציות. כל מיני אופציות. יכול להיות שהיא בדיוק בקטע חברתי מאוד חזק, ב9:30, והיא רצה לעשות רושם ולתת לחברות. יכול להיות שמשהו היא ראתה עם האח הקטן והיא קצת מקנה ורצה לפצות עצמה. כל כך הרבה סיבות יכולות להיות, שאולי היינו מגלים אותם, אם היינו יושבות ויורדות לעומק העניין. אבל כן. זה, אוקיי, אז אנחנו מבינים, אבל עכשיו אני בעצם רוצה להגיע למצב שבו הילדה לא תיקח יותר דברים שלו שלה. כמו הילד שלקח את האוטו של החבר שלו והכניס לילקוט, או הכניס לתיק, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. נכון?
כן.
או
כן.
כמו מישהו שמשקר. לכן, נכון. דבר ראשון, וזה מה שכתבתי, תסתכלי לטיק טוק, תיכנסי לטיק טוק אפילו של הילדים שלך, תכתבי מיכל דליות, ואת תראי שמה את הדבר הזה, פרצה קוראת לגנב לירי, ברגע, והיא אמרה תעזרי לי, היא לא מצליחה לעמוד בפיתוי, וברגע שהארנקים מפוזרים שם, היא לא מצליחה להתאפק, אז הדבר הראשון זה, לא לייצר פרצות, לירי. הארנק שלך, הארנק של בעלך, הארנק שלך, הארנק של בעלך, התיק של אמא שלך כשהיא מגיעה אלייך, צריך להיות במקומות כאלה שהוא לא יהווה פיתוי לילדה. קודם כל.
אוקיי,
קטן.
כי את האקט החינוכי אתם עושים, קודם כל. ואז,
אוקיי.
יכול להיות אפילו היום, צריך לבוא אל הקטנה, שניכם ביחד, ואתם צריכים לתכנן את זה. לתכנן, להגיד בדיוק, להחליט על המסר, ולהגיד לה, אמא ואני ממשיכים להתבשל בגנבות שלך, להשתמש במילה גנבות. לא פעם אחת, לא שתיים, אלא שלוש. זה מאוד מדאיג אותנו. וזה מאוד מדאיג אותנו כי את עברת כאן על ערך מאוד חשוב במשפחה שלנו ובעולם בכלל. לא גונבים. לא גונבים. תדעי שמהיום הארנקים של אמא שלי ושל כל מי שיכנס הביתה, אנחנו נחביא, אנחנו נשים, אנחנו ננסות. את זוכרת שכתבת לאמא מכתב שנעזור לך? זאת העזרה הראשונה שאנחנו יכולים לתת לך. שזה לא יסתובב לך מול הפרצוף, שזה לא יגרה אותך, שזה לא יהווה לך פיתוי. והדבר השני, אנחנו רוצים שתדעי, שאם את לא תצליחי לגרום לליבך להתאפק, ושוב תגנבי משהו ממישהו, אם זה כחפץ או כסף, אמא ואני נצטרך להגיב בחומרה מאוד גדולה.
אוקיי.
עכשיו, אני אגיד לך מה זה חומרה גדולה, למשל, נגיד היא כן גנבה 50 שקלים ממישהו, 100 שקלים ממישהו, וגיליתם את זה, אז אתם אומרים לה, תקשיבי טוב, קודם כל את ה-50 שקלים האלה את עכשיו מחזירה, ואני אגיד לך בדיוק...
מירה.
אוקיי, ואז, אבל אני רוצה להגיד עוד, אחרת, לא רק שהחזירה, נכון? החזירה, ובוא נגיד, נגמר לה הכסף ברגע מסוים. או שאת אומרת, אני לא רוצה את הכסף שלך, אבל אנחנו עכשיו כולנו יוצאים לקולנוע, כל אחד מהילדים מקבל חבילה, מקבל פופקורן ו, ולא יודעת מה, ו, ו, וחבילה של שוקולדים קטנים כאלה, מה ש, איך שקוראים לזה, לך אני לא קונה, אני מורידה מהחוב שלך לי 50 שקל, אני מורידה 27 שקלים. תראי, אני רוצה להסביר לכם שתבינו, ואז כולם יצקצקו לי, איזה רעה, איזה רעה. אני חוזרת על משהו שאני אומרת כמעט מדי שבוע, וכל פעם זה שומעים אנשים חדשים וזה חשוב. ילדים לא לומדים מדיבורים, ילדים לא לומדים משיחות, ילדים לא לומדים מהטפות, ילדים לא לומדים מלקחים, ילדים לא לוקחים מגערות, ילדים לומדים רק מחוויות שקורות להם בחיים.
אני מסכימה.
אם הילד עשה משהו ואני חייכתי, או היה לי זמן, או חיבקתי, או צ'יפרתי אותו במשהו, מזה הוא למד, שכדאי לו להמשיך לעשות את הדבר הזה. אם הילדה שילמה מחיר יקר, שכולם מקבלים והיא לא, לא כי אני מענישה אותה, היא לא בעונש. היא מחזירה לי כסף, שהיא גנבה ממני. את מבינה? היא לא בעונש, אני אוהבת אותה. אני גם אשים עליה לב, אני אגיד לה, את מבועסת, אני מבינה, אבל את החוב הזה חייבים להחזיר. את מבינה? זה המקום. ילדים לומדים מדברים שקורים להם. עכשיו, משהו שם באמת חזק ממנה, אולי החופש הגדול היה יותר מדי, אולי השגרה ללימודים תקל על הדברים האלה, אבל אני רוצה שאם זה קורה בפעם הבאה, היא תתקל במבט מאוד קשה וחודר של ההורים, ובשיחה שלא מדברת יותר, את לא צריכה לגנוב, את לא צריכה לבקש, את תקבלי כל מה שאת רוצה, לא השיחה הזאת, אלא השיחה של מה קורה כשגונבים. ואיפה זה נוגע עמוקות מאוד. אפילו את יכולה להגיד, בתחושת האכזבה שאני חשה, אל תגידי לה, אני נכשלתי בזה, אכזבה כל כך גדולה שאני חשה מההתנהגות הזאת שלך, לא ממך, מההתנהגות הזאת שלך. עכשיו, גם האכזבה הזאת יכול להיות, גורמת לך להגיב באיזשהו אופן. את לא בוטחת, את לא מספרת, את לא משתפת, את לא לוקחת לאיזה מקום. תחליטי. אבל משהו צריך לקרות בעקבות האקט הזה, משהו שילמד את הילדה שיש מחיר לדבר הזה.
לגמרי.
את מבינה? וזה לא, וזה לא מתוך כעס, והיא לא בעונש, והיא לא בעונש.
לא, צריך לגמרי.
היא חייבת להבין שמשלמים על דברים כאלה. את תבני את הסנקציה, או את תבני את התשלום, או מה היקום דורש, או מה ההרגשה שלך דורשת ממך באותו רגע, איך להגיב לדבר הקשה הזה שביטח עשתה.
לגמרי.
זהו לירי, תקשיבו לזה שוב, תני גם לבעלך.
לגמרי, אני חייבת לציין שגם בעלי דרך אגב, עם העניין הזה של הארנקים בסביבה, אמר לי אולי בעצם נדאג שלא יהיה ככה זה, ואני דווקא חשבתי,
ליצור סביבה רגילה, מה עכשיו אני אסתיר את הארנקים? כן. אבל אני מבינה ואני מסכימה עם מה שאת אומרת, כן, כי אני מתחברת לדברים,
וגם את אומרת לה, ואת גם את אומרת לה, זה ממש זה, פרצה קורית לגנב. עכשיו ילדים הם גנבים קטנים, הם גנבים של אהבה, הם גנבים של ממתקים.
לגמרי.
לגמרי, לגמרי, זה ילדים, רבק, אוקיי?
נכון, נכון.
והתפקיד שלי למשטר, להיות שוטר בכביש, להיות שוטר ברמזור אדום, להיות שוטר בתודה, סליחה, בבקשה.
לגמרי, לגמרי.
עכשיו, כי ילדים לא נולדים עם זה. אז בהתחלה השוטר הוא חיצוני, אני ממשטרת, אני קובעת את החוקים, וזה יהפוך להיות אחר כך שוטר פנימי. לא גונבים, את מבינה כל הדברים האלה. כרגע קרה שם משהו והיא לא הצליחה להתאפק. ואני רוצה להגיד לך שזה קורה להמון.
כן, זה לא מנחם אותי, אבל כן,
נכון, נכון, בדיוק. ואני צריכה לפעול עם הילדה שלי, זאת אחריותי.
בדיוק, נכון, לפעול, רציתי את הדיוק הזה.
מעניין. תתקשרי גם עוד איזה שלושה שבועות, חודש, נראה איך זה עבר ואיך זה, יאללה, בכיף.
אני אשמח. תודה רבה לך.
בבקשה. כל טוב, שבת שלום. אני יוצאת לפרסומות? וואי, אני יוצאת לפרסומות. אתם ממשיכים להתקשר ל-1-900-722-03. ואתם ממשיכים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, ומה שלא נספיק היום, אז אייל או מירה, מי שבאמת מפיק אותי, רואה את זה, אז נתייחס לזה בשבוע הבא. חכו שנייה, קצת פרסומות תישארו. הנה אני איתכם, ויש לי גם שאלה, אבל מאזין על הקו, אני מקווה שיהיו לי, אני רוצה גם לענות לשאלה הזאת. שלום.
שלום.
שלום וברכה.
כן. שמי אבי.
כן.
אני סבא לשני נכדים.
כן, אבי.
ורציתי לשאול שאלה לגבי הנכדה שלי, היא הגדולה מבין השניים, היא בת 4.5.
והיא אחות של, של הנכד השני?
כן.
אז יש לה אח צעיר, אוקיי.
כן, יש לה אח בן 3.
כן,
עכשיו, אבי. היא ילדה מה שנקרא מאוד דעתנית ו... עכשיו העניין הוא המרכזי שקשה לה קצת עם מצבי תסכול, מצבים שהיא לא קיבלה בדיוק את מה שהיא רצה, או שהכריחו אותה לעשות משהו שהיא לא רוצה, או דברים כאלה.
ואז איך היא מגיבה בדיוק? זה מלווה, איך היא מגיבה?
מלווה גם, זאת אומרת, זה חלק מקומפלקס של גם קנאה קצת באח, ומה שנקרא דעתנית, וזה עכשיו, התגובה הכי חריפה של האחרונה הופיעה, זה שהיא, נגיד, הולכת ועושה פיפי פתאום באמצע הבית, או משהו כזה.
וואי, וואי. חביבי. עכשיו... לא, אייל, תקשיב, זה כבר נקמה. זה לא, זה חריף. וואי. כן. מה היא עשתה קודם, אבי?
עכשיו תראי, ההורים נמצאים איתה גם באיזשהו טיפול רגשי, מה שנקרא, כן?
אבי, לא, אני קצת רוצה להבין. עד עכשיו, עד היום, אמרו לה לא, אמרו לה בואי, אמרו לה זה, היא הייתה בוכה, נשכבת על הרצפה, בועטת, מעיפה דברים, אומרת לאמא שלה, את פיפי קקה, מה היא הייתה, מה היא עשתה עד עכשיו, עד לאחרונה?
תראי, מאוד קשה לשכנע אותה לעשות משהו שהיא לא רוצה, כן?
אי אפשר לגרום לילד לעשות משהו שהוא לא רוצה, אלא אם כן הוא מפחד ממך. אי אפשר.
אז היו מקרים שנאלצו לקחת אותה נגד רצונה.
נכון, ברור.
כן, או לגרום להבין שנגיד, אני יודע מה, צריכים ללכת מהבית, אז אוקיי.
אז גם אם את לא רוצה... אז מרימים אותך והולכים, ברור.
כן, או שאז אנחנו הולכים ואת נשארת לבד, ואז היא לא תישאר, כן. או משהו כזה, כן. אבל זה קשה לה ההתמודדויות האלה. עכשיו, לאחרונה, ממש לאחרונה, היה מצב, נגיד, שנגיד אבא תפס אותה בדיוק שהיא רצה לעשות פיפי, לקח אותה לשירותים וזה, אמר לה, לא, את לא תעשי את זה, ואז היא הלכה, והיא אמרה, טוב, אז עכשיו אני עירק לכם על המיטה.
אוקיי. תראה, אבי, אני רוצה להגיד לך משהו כללי. הילדה הזאת מתנקמת, ונקמה זה כבד. בדרך כלל, רוב ההתנהגויות המפריעות של ילדים, הוא צועק, הוא מקלל, הוא בועט, הוא לא בא, הוא נשכב, הוא מרביץ לאחיו, הוא מרביץ לאבא שלו. רוב ההתנהגויות השליליות האלה של ילדים יושבות על אחד משניים, או שהוא רוצה להסיק את ההורים, להדאיג את ההורים, שההורים ידברו איתו, ישוחחו איתו, יהיו איתו, שזה לצורך הפעלה, מה שאני קוראת לו, הפעלה לצורך קבלת תשומת לב, לצורך זה שההורי יהיה עסוק איתו, ולא עם אחיו למשל, או לא עם הטלפון, הוא ידבר, הוא ישים לב, וזה וזה וזה. או ילדים עושים, ואז הם מקשינים את ההתנהגות שלהם, כדי לתת לעצמם וגם להורי תחושה, שהם מנצחים את ההורי. דווקא אני לא מסדר, דווקא אני לא אומר, דווקא אני מרביץ לאחי, דווקא אני לא בא, באיזשהו מקום של כוח. ואז בדרך כלל ההורי לוקח.
לא תנצח אותי.
בדיוק. אלו שני דברים, שני רגשות, שני צרכים פסיכולוגיים מאוד הכרחיים, גם לכל אחד מאיתנו. רק אצלנו זה כבר יושב, זה מעודן, זה יושב אחרת, זה המינונים הם שונים, אוקיי? היא נוקמת, אבי. אני רק לכם על המיטה, זה בדיוק זה. וזה שהיא עומדת ועכשיו היא משתינה בסלון, זה קצת כאילו היא אומרת, אני משתינה עליכם. אבל בעצם היא מראה להם, זה כאילו היא אומרת, אני יודעת שאתה יכול לקחת אותי אם אני לא רוצה. אני יודעת שאתה יכול להושיב אותי אם אני לא רוצה. אני יודעת שאתה יכול למנוע ממני משהו אם אני לא רוצה. אני יודעת שאתה יכול להכריח אותי. אבל יש כמה מקומות שאתה לא יכול לקבוע עליי. וזה הפה שלי והסוגרים, והסוגרים שלי.
התגובה
היא כרגע לא בהשתנה. ההורים צריכים לבנות משהו שונה במערכת היחסים בינם לבין הילדה. מה מרגישה ילדה שמתנקמת? תחשוב. מה עובר לה בראש? היא רק בת ארבע. איזה תחושה, אני, קצת ממה שאמרת לי, אני הייתי בודקת את זה, קשה לי נורא לחרוץ דעה משיחת טלפון קצרה ומכל כך מעט מידע, אבל אולי לילדה הזאת יש הרגשה שקופים עליה כל הזמן, שאין לה אוויר, שאין לה מקום לבחירה אישית, אולי להגיד לילדה אם את לא באה, את נשארת פה לבד, אני הייתי מעדיפה אם את לא באה, אני לוקח אותך בכוח, הייתי מעדיפה את זה. ולא הפחד הזה של אני משאיר אותך לבד. זאת אומרת, אני חושבת שמה שעובר כרגע בנפשה של הילדה הקטנה הזאת, זה רצון לעשות להם דווקא. אני יודעת שהם יכולים עליי יותר, אני יודעת את זה. אני מבינה את זה באופן לא מודע. אני קטנה, אני חסרת ישע, הם יכולים, אם אני לא באה, אבל זה, אני כל כך לא אוהבת את זה, זה כל כך חונק אותי, זה כל כך לא מתאים לטמפרמנט שלי.
רגע, זאת אומרת שמה שאת אומרת, שנראה שכמה בחירות שהיא מקבלת, כי אני יודע שהיא מקבלת בחירות, נגיד, נותנים לה בחירה, את רוצה ללבוש את זה או את זה, את רוצה לאכול את זה או את זה.
זה יופי, כן, אוקיי.
נותנים לה בחירה. אז לפי מה שאני מבין ממך, מה שנותנים זה עדיין לא מספיק, עדיין יש לה.
לא, 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 יכול להיות שזה כן מספיק, אבל יכול להיות שברגע שהיא בוחרת רע, או ברגע שהיא נדרשת לשתף פעולה, והיא לא, כי היא דתנית, כי היא מקנה, כי היא בת ארבע, אוקיי? יש סיבות למה ילדים לא משתפים פעולה. ברגע שהיא לא משתפת פעולה, שם היא כנראה זוכה לתגובה מאוד כוחנית. של ההורים. אני, אבי, אני מנחשת. אני מנחשת, צריך להכיר את זה לעומק. ההורים האלה, ההורים צריכים להבין שזה משהו בינם לבין הילדה. ואם זה משהו בינם לבין הילדה, אני מתקשה להאמין שאם היא הייתה באה אליי והייתי אומרת לה לא מתוקה, אני לא נותן שתי פרוסות עוגה. אני מתקשה להאמין שהיא הייתה משתינה לי על השטיח.
ברור שלא.
אז זהו. לכן זה משהו שבין ההורים והילדה, וברגע שאני מבינה שזה משהו בקשר בינינו, ביחסים שבינינו, מה שההורים אפילו הרבה פעמים אומרים, היא עושה לי דווקא, זאת אומרת, היא עושה לי, זה ביני לבינה. שם ההורים נדרשים להבין שהם נדרשים לייצר שינוי. הם, לא הילדה. הם נדרשים, אתה מבין? בסדר, בסדר, אייל. הם נדרשים לייצר שינוי, ולכן, אני אומרת לך, אבי, הדרכת הורים, מחר, היום, כן, היום להיכנס כן. לאתר שלי, לכתוב מיכל דליות, לראות הדרכת הורים, להשאיר פרטי קשר, נחזור אליהם, אם לא היום, ביום ראשון. ונסביר להם איך זה עובד.
הם נמצאים גם בטיפול רגשי, אני יודע, עם הילדה.
תראה, טיפול רגשי, זה חשוב מאוד. אבל ההורים צריכים לדעת מה הם נדרשים לעשות. זה לא מספיק לשלוח ילדה פעם או פעמיים בשבוע ל-50 דקות טיפול רגשי.
אבל מה יכולה להיות תגובה נכונה מצד הורים במקרה כזה שזה קורה?
היום כלום. היום להגיד לה, אוי, לא, אני הייתי אפילו אומרת לה מראש, אני הייתי אומרת, מאמי, את יודעת, לפעמים שאת נורא כועסת אלינו, את עושה פיפי על השטיח, או לפעמים את לא מצליחה להתאפק ולהגיע לשירותים, את עושה פיפי על השטיח. אם זה יקרה, בואי ביחד את הכסת, את יכולה לרוץ ולזרוק את התחתונים לכביסה, אני אביא מטליות, אני אספיג, ואני אנקה שלא יהיה לנו ריח לא נעים בסלון. התגובה להשתנה היא תגובה קצרה ועניינית. אני רוצה לטפל, ההשתנה היא רק סימפטום, אבי.
כן, ברור, ברור, לא, אני... אבל הם שואלים את עצמם איך להגיב באותו רגע.
כמו שאני אמרתי, קצר כן. עניינית, לידע אותה שזה יהיה קצר עניינית.
זאת אומרת, לא לתת תגובה חמורה, את לא תעשי את זה עכשיו.
אבל לא. אבי, אני רוצה שתשים לב למילים כן. שאמרת, וזה מה שאומרים מורים. את לא תעשי את זה עכשיו. מה זה אומר? זה אומר, אני לא יכול לשלוט... זה אומר, אני לא יכול לשלוט על זה, זה אומר שאני מצפה ממך לעשות מה שאני, את לא תעשי. סליחה, כן. אומרת הילדה בליבה, עוד חצי שעה היא עומדת ועושה, אני יכולה
כן,
לגרום,
ברור, לה... אתה תגובה, מבין? זה תגובה סתמית, שלא...
בדיוק, לא... לכן התגובה היא, אני מנקה, התגובה היא, אני מקווה שלא תעשי זה בפעם הבאה, אבל בינתיים אני רוצה טיפול עומק, במה כן. שקורה בין הילדה הזאת, ליבה כן. של הילדה זועק, רע לי, נקמה, קשה לי, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה הולך שם, אני
למרות,
לא יודעת.
למרות שבכל יתר מערכת היחסים היא מקבלת והכל, וזה
נראה תראה, טוב. אז תראה, יכול להיות שיש לנו פה משהו מאוד 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 קשה ב, עם קבלת סמכות, או, אבל השאלה אם גם בגן זה ככה, כי אם הגננת לא מתלוננת, אז זה עובד בגן. אם אתה מבקש ממנה משהו,
לא, בגן פול. זה לא ככה, כן.
אז, אז, אז אני שואל את עצמי, כן. מה, כי ברגע שהילדה יודעת גם להתנהג אחרת, הילדה יודעת לקבל סירוב, הילדה כן. יודעת להתמודד עם תסכול, אבל זה קורה רק בבית, אני ישר רוצה לבדוק מה קורה בבית. אתה מבין, אבי?
זה בשליטה שלה, כן.
כן, 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 הבנתי. כן. אבל, אבל אמא ואבא הם אנשים הכי חשובים בעולם. בטח בגיל 4. כן, בגיל 14 הם מתנערים מהם, אבל חוזרים אחר כך. ולכן, זה כן. יכול להיות שההורים האלה מתוך אהבה גדולה וכוונה טובה, וקריאת מצב של... אבל הם כל הזמן רוצים לגרום לילדה לעשות דברים. הם לא יכולים, הם צריכים להבין שזה הם שצריכים לייצר משהו שיאפשר לילדה לשתף איתם פעולה. וזה המקום של לנתח לעומק ולהבין מה קורה במערכת היחסים, מה קורה עם הבן 3, כל מיני דברים שצריכים להבין כדי להכיר את המשפחה ולתת להורים, בנוסף לטיפול הרגשי של הילדה, גם הדרכת הורים. להורים.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
בבקשה, אבי, בהצלחה. ואל תבוא ותגיד להורים ככה, תזרוק עליהם, תגיד להם להקשיב לשיחה.
ברור, ברור, כן, כן.
כל טוב, שתהיה שנה טובה, אני מאחלת לכם הצלחות.
ביי, ביי.
אייל, עוד שיחה? נראה אם אני אספיק. שלום.
שלום, וברכה.
היי, שלום.
היי, שמי דנית.
כן, כן, דנית.
לא, לא. אני לא מדברת מרמקול. רציתי לשתף בבעיה שיש לי עם הילד הגדול, יש לי שני בנים, אחד בן 2.5, אחד בן 6.5, עלה לכיתה ב', ומלפני שנתיים ככה ניתה לו בעיה ללכת לימי הולדת. בהתחלה זה היה שבתוך היום הולדת הוא בכה וקראו לי לבוא לקחת אותו, ואחר כך היה סירוב מוחלט.
אוקיי.
היו ימי הולדת שהלכתי איתו וזה היה נורא, כי אז הוא היה תמוד עליי כל הזמן. היו ימי הולדת שוויתרתי, ועכשיו אני ככה לא יודעת מה לעשות, יש גם ימי הולדת של חברים.
בואי אני אגיד לך, אני אהיה מאוד צרה ומאוד עניינית. אנחנו לא יודעים למה, משהו קרה, מאז הוא לא נהנה, או הוא פוחד, או משהו כזה. עכשיו, התפקיד שלנו, אנחנו יכולים להחליט, יאללה, לא בא לי, אין לי כוח, אין לי כלום, ימי הולדת, הילד יתגבר על זה. הוא יהיה בן 14, הוא ילך לימי הולדת שחברים שלנו דואגת. או שאת אומרת לעצמך, לא, חבל. אני רוצה לעזור לו להתגבר. אני רוצה שהוא לא יחמיץ ימי הולדת של ילדים בכיתה. אני רוצה שגם שבסוף יבואו להם הולדת שלו גם. אז בואו נתחיל לעזור לילד. זאת ההסתכלות. איך אני עוזרת לילד? ואת באה ואת אומרת לו, מאמי, אתה יודע, ביום שבת הבא יש יום הולדת ליאלי, ואני יודעת שבזמן האחרון לא כל כך בא לך ללכת ליום הולדת, אבל אני אבוא איתך, אני מוכנה בכיף, משהו שם קשה לך, אני לא יודעת מה, בוא נלך, אתה תמיד תוכל לסמוך עליי שאני שם, אני משגיחה, אני רואה אותך. זהו, גמרת לדבר על זה. הלכתי איתו ליום הולדת, עכשיו הוא כל הזמן נצמד אלייך. תקשיבי טוב, לא לדחוק בו. ברגע שאומרים לו, לך, תצטרף, חבל, הנה מחלקים מוגה, תראה את הליצן, הוא נורא נחמד, זה לדחוק בו, זאת הפעלת לחץ. גם אם עושים את זה באופן מאוד חביב ועם חיוך, זאת הפעלת לחץ. לא לעשות את זה. לשבת לידו ולידך, ואז הוא אומר, אמא בואי לפה, תגידי לו, לא, לא, מאמי, אני יושבת, אני עם כל האמהות האחרות, אני ככה, לא, לא, לא רוצה להפריע על היום הולדת של הילדים. אבל מה ממה שאתה בוחר? באמת, זה בסדר גמור, אני נשארת פה, אני כל הזמן משגיחה ושומרת, והוא לא יעזב אותך. וביום הולדת הבאה יהיה אותו דבר, וביום הולדת כבור 3 שבועות יהיה בדיוק אותו דבר, ואולי ביום הולדת הרביעית הוא יתרחק, הוא ייקח במבה והוא יחזור אלייך.
אז מה שאת אומרת זה לא לוותר בעצם?
לא, לא לוותר. לא לוותר, כי יש לה ילד קושי, ואנחנו רוצים לעזור לו להתגבר על הקושי. ואי אפשר להתגבר על קושי על ידי זה שמתעלמים ממנו ועוקפים אותו. אי אפשר. זאת לא הדרך. ואני גם, לא רק זה, ואני גם רוצה שהילד ילך לימי הולדת. אני אומרת לך בסוף, עוד 30 שנה לא יבואו לימי הולדת שלו. כי כולם יגידו, הוא לא בא לשלי, והוא לא בא לשלי, והוא לא בא לשלי, הם לא יבואו לשלו.
לגמרי.
או שהוא לא ירצה לחגוג, אני לא יודעת למה.
הוא גם לא ירצה לחגוג עם חברים, כמו... זה, אוקיי. זה כבר הוא אמר לי, כן.
כי היום הוא לא אוהב את כל הדבר הזה. עכשיו, ברגע שתהיה יום הולדת, תגידי לו, בוא נלך, אני איתך כל הזמן, תמצאי סידור לקטן, כן. ותדעי שאת יוצאת מהבית לשעתיים, ואת יושבת שם כמו טמבלית, אל תגידי את המילה טמבלית, מדברת עם עוד כמה אמהות, יושבת בפינה, והילד יושב לידך, ואת מלטפת לו בראש, ואת לא אומרת לו מילה. את רק אומרת אוקיי. לו מה שאמרת בהתחלה, ברגע שתרצה, תצטרף. זה הכל.
אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה. ביי, להתראות.
אני שומעת את המוזיקה, אבל אני רוצה להגיב למשהו, יש לי עוד דקה לדבר. מה דעתך על תחתוני לילה לאחים שמרטיבים בני 6 ו-7? דעתי כן תחתוני לילה, ולהגיד להם את זה. כשילד מרטיב בלילה, זה משהו פיזיולוגי, זה משהו שהוא לא מצליח להתאפק. אני... אי אפשר, אין טעם להגיד לו, לא, בתשתין ותעשה, בתשתין, שניהם מרטיבים, זה כנראה משהו גנטי, זה ישנו, זה מוכר לנו, אוקיי? או שהם ישנים חזק, או שהרפלקס עוד לא עובד שם טוב. הדבר הכי גרוע בהשתנת לילה זה שהם יקומו עם תחושה של דימוי עצמי נמוך. מזה אני רוצה להימנע. ולכן לבוא ולהגיד להם, בנים אהובים שלי, במקום להחליף כל הזמן את המצעים וכל הדברים האלה, יאללה, יש תחתונים מיוחדים שירגנו אותם ללילה. יאללה, תקומו, זרקו את זה לפח. זה הקטע. אני בעד. מעבר לזה, אם אתם רוצות קצת להעמיק בזה, אז יש את דוקטור קושניר שמתעסק, גם הוא וגם הבן שלו שהם מאוד בקי בכל הנושא, דוקטור יונתן קושניר, בכל הנושא של שינה, הם שניהם פסיכולוגים, אבל עם ידע מאוד עמוק בדברים האלה. תיכנסו, תלמדו קצת על העניין הזה, זה קורה להמון ילדים. אני בעד לטפל בעניין הזה, לא להשאיר את זה. ואיפה שאפשר... לשמור על ליבו של הילד. זהו, תמו עוד שעתיים שלנו, תודה רבה לאייל פרנק, תודה רבה תמר שלומוביץ' וסתיו קורנס, למדת, זהו, ונהנית גם ממני. תודה רבה לשני רומנו, מאורטה, עיניו אורגת, וכתמיד, תודה רבה לכם. שבת שלום, כל טוב, מי שלא ישמע אותי בשבועיים הקרובים, אז שנה טובה גם, אבל בכל זאת, אתם ואני ניפגש כאן בשבוע הבא. ביי.